כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם גנים פועלים בלהקות? לפי מחקר ישראלי פורץ דרך, כן, גנים פועלים גם בלהקות, כן, ממש כמו להקות זמר. המחקר חושף תופעה שלא הייתה ידועה עד כל להקות גנים, גנים עם פונקציות משותפות שפועלים ביחד כקבוצה באבולוציה ומסוגלים לנצח או להפסיד יחד את המאבק ההישרדותי שלהם. יד נדבר עם מי שהוביל את המחקר, שהוא נשמע לראשונה, בהתחלה כתיאורטי, אבל הוא עשוי להשליך גם על תרופות לסרטן למשל. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארד, והיום נעסוק במשבר התחבורה הציבורית בישראל. בשבוע שעבר מבקר המדינה, שופט בדימוס יוסף שפירא, פרסם דוח ביקורת מיוחד שכותרתו משבר התחבורה הציבורית. במשך שנים ההשקעה בתחבורה הציבורית הייתה נמוכה מאוד לעומת מרבית המדינות המפותחות, כך על פי הפרסומים של מבקר המדינה. במקום זאת הוא שם דגש על פיתוח תשתיות התומכות בשימוש ברכב פרטי, כפי שאנחנו מכירים. כך פורסם על ידי המבקר, הצפיפות בכבישי ישראל היא מהגבוהות במדינות ה-OECD, פי 3.5 מהממוצע במדינות האלה, ולכן נמצא איתנו כאן באולפן פרופסור דוד מעל-אל, פרופסור מהיחידה להנדסת תחבורה בטכניון, הוא מרצה באוניברסיטת חיפה בתחום תחבורה עירונית מקיימת. שלום לך.
שלום לך.
אנחנו נדבר איתך על התחבורה הציבורית בישראל ותחבורה ציבורית בכלל, מהי ההגדרה של תחבורה ציבורית, מה המצב שלנו באמת, איך מתכננים תחבורה ציבורית יעילה, והאם היו מדינות שהצליחו לעבור מהפך מתחבורה ציבורית גרועה לכזו שהיא יעילה ומופתית. ונעסוק בעוד עניינים, שימו לב, האם בקרוב תימצא תרופה למחלת הזאבת? חוקרים הצליחו לרפא זאבת באמצעות הנדסה גנטית של תאי T, תאים של מערכת החיסון, במקרה הזה באחבר, אבל זו התחלה, מיד כל הפרטים. וגם התגלו שלושה מינים חדשים של הכבישי טווס. הכבישים הנדירים התגלו במערב אוסטרליה על ידי ג'וזף שובר, מומחה להכבישים שפרסם את תמונות הכבישי הטווס החדשים בטוויטר, בחשבון הטוויטר שלו. וגם בסוף השבוע הזה ההאקתון הראשון בישראל לפיתוח כלים פורצי דרך לעולם הבריאות הדיגיטלי תוך שימוש בביג דאטה, בבסיס נתונים סוג של אמיתי. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לוי קרוול, איטליתי אמירן, על הביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אז רגע לפני שנדבר על הדוח עצמו של מבקר המדינה ונבין מה האשמה, אני לא יודע אם האשמה זו המילה הנכונה, אבל מה הטענות שעולות מן הדוח, בוא נדבר פרופסור דוד מהלאל מהטכניון ומאוניברסיטת חיפה על תחבורה ציבורית באופן כללי. בוא נגדיר מהי תחבורה ציבורית.
תחבורה ציבורית, להבדיל מתחבורה פרטית, היא תחבורה שנועדה לכל מי שמעוניין לנסוע מביתו למקום העבודה שלו, מביתו לבילויים, בצורה שמשותפת עם אנשים אחרים. כלומר, הוא לא יושב לבד במכונית שלו פרטית, וגם אם אין לו מכונית, הוא יכול להגיע למחוז חפצו בצורה ממונעת. אז יש פה את ההבחנה בין פרטית לציבורית.
טוב, זה זורק אותי לכל מיני סומונים שמאפשרים לך לנסוע יחד עם אנשים אחרים ברכב הפרטי שלהם. זאת אומרת, היום יש מין החלאות ביניים כאלה, בין רכב פרטי לבין תחבורה ציבורית. המצב בישראל כל כך גרוע? כפי שעולה מן הדוח? זאת אומרת, מיד נדבר אולי על המיתוג של התחבורה הציבורית, אבל באמת גרוע כאן ברמת התחבורה הציבורית?
האינדיקציה הברורה ביותר למצב הגרוע להערכתי היא בכך שאחוז המשתמשים בתחבורה ציבורית למקום העבודה, ושעות העומס הם בעיקר לנסיעות לעבודה, הוא מאוד מאוד נמוך, 25%, 23%, יחסית ל-80% במרכז לונדון. וכל זה כאשר רמת המינוע בארץ, כ-330 כלי רכב ל-1,000 תושבים, היא בערך חצי ומה שקיים בארצות האיו.
השאלה אם זו אינדיקציה, יכול להיות שאנחנו, שוב, אני מנסה להיות פרקליטו של לא אומר שטן, אבל אני מנסה, אולי משהו במנטליות הישראלית גורם לנו להגיד, לא, אנחנו אוהבים רכב פרטי, אני רוצה את הנוחות שלי, לא רוצה לשבת ליד אף בן אדם, זה ממותג כמשהו של אנשים שאין להם כסף. השאלה אם זה אנחנו או התחבורה הציבורית.
זאת התחבורה הציבורית. את הטענה שאתה העלית כביכול, שזה לא מספיק יוקרתי או משהו בדומה לזה, אני שומע כבר עשרות שנים. אני עשרות שנים בתחום הזה ותמיד שמעתי את הדבר הזה.
ואתה עונה לאנשים האלה שאתה מזלזל בהם?
אני פשוט עונה לאנשים שאנשים בוחרים את הדבר הטוב ביותר עבורם. והדבר הטוב ביותר עבורם זה הדבר שמביא אותם הכי מהר, הכי מדויק בזמן, למחוז חפצם. וזה לא עניין של חינוך, וזה לא עניין של תרבות של גבר ישראלי או של אישה ישראלית, זה פשוט עניין שהתחבורה הציבורית היא כנראה פחות טובה. וכאשר אנחנו רואים תחבורה ציבורית טובה יותר, למשל הרכבת בין חיפה לתל אביב, לפני 20 שנה כמעט אף אחד לא נסע בה, חוץ מחיילים ופנסיונרים. כן. היום הרכבת היא מפוצצת. וזה לא בגלל שאנשים התחנכו מחדש או משהו בדומה לזה, אלא פשוט השירות הרכבת, זמן הנסיעה, ושאני אומר שירות, אני בעיקר מתכוון לזמן נסיעה, הוא עדיין, למרות כל מה ששמענו על הרכבת, הוא טוב יותר מאשר נסיעה במכונית בשעות הבוקר מחיפה לתל אביב.
טוב, אתה הגעת לכאן, לא לבד, אבל הגעת בתחבורה ציבורית, נכון?
אני הגעתי ברכבת.
ברכבת, אז ספר לנו מה החוויה, תאר לנו את החוויה. הנה, אתה גם מומחה לתחבורה, גם הגעת בתחבורה ציבורית.
אני נוסע הרבה שנים בתחבורה ציבורית. אני פשוט הקדמתי מאוד לנסוע, מחשש שאני לא אגיע. יש לי ביקורת על מה שאני ראיתי, ואני אתן לך דוגמה. הרכבת צריכה להיות הרבה יותר חברותית. מתחנות רכבת שאני מכיר בעולם, תמיד יש גם קופאי שמוכר כרטיסים. פה בארץ, במטרופולין חיפה, בתחנה המרכזית בחיפה, אין אף אחד שאפשר לדבר איתו. עכשיו, לי יותר קל לקנות במכונה בניו יורק או בפריז או בלונדון כרטיס מאשר פה, ואני לא אפרט מדוע המכונות
כאן אין לא חייב.
הממשק
הוא לא נוח, כן.
כן. הוא ממש לא מתבסס על הנדסת אנוש מתקדמת. אז גם אין קופאי שמסייע לאנשים, וגם יש מכונות לדעתי לא ידידותיות, ויחד זה לא עושה חוויה, זה לא יוצר חוויה מתקדת. אבל בכל זאת אנשים באים, משום שעדיין זה מהר יותר. מה שמנצח זה העובדה שזה מהר ובדרך כלל מדויק.
טוב, מה אפשר לעשות? אפשר לשפר את המצב? מיד נתייחס לעיקרי הדוח, אבל יש מה לעשות? זאת אומרת, אפשר לשנות את המצב בצורה דרסטית? או שכן פועלים, אבל הדברים לוקח זמן וכולי. כי אנחנו רואים כל מיני אנשים עם קסדות שחופרים. אני משער שהמצב פה ישתפר.
אז זהו, בתור דוגמה אני רוצה להביא את ניו יורק, את מנהטן. הם החליטו שמה שטיימס סקוור יהיה פתוח רק להולכי רגל. הם עשו את הכל ב-48 שעות, בלי חפירות ובלי אנשים עם כסדות. אפשר במהירות, תוך חודש ימים, חודשיים, חצי שנה מקסימום, ליצור רשת של תחבורה ציבורית מהירה בתל אביב, סימון נהיה. נתיבים מיוחדים לתחבורה ציבורית, אפשר לתת עדיפות ברמזורים בזמן קצר, ואת האוטובוסים אפשר בתקופה של חודשים להפוך לאמצעי שהוא הרבה יותר טוב ממה שהוא היום.
איך?
אני אומר, בכך שאתה תפקח על הדיוק בלוח זמנים, והטכנולוגיה קיימת, וזה לא נעשה, שאתה מחכה לאוטובוס, אתה לפעמים עומד בפני אי-ודאות, הוא יגיע או לא יגיע, הרבה פעמים אין אוטובוסים שצריכים להופיע, תקבל אינדיקציה לאוטובוס כבר בסמארטפון שלך, ולא רק בתחנה. זאת אומרת, הוסיפו היום שלטים אלקטרונים בתחנות, וזה באמת צעד גדול קדימה. אבל מי שהגיע כבר לתחנה, זה מאוחר מדי בשבילו לראות שיש לו לחכות עוד רבע שעה או 20 דקות. כן. אם הוא היה יודע את זה מהבית, הוא היה מתכנן את זה.
אין יישומונים?
אני לא מכיר יישומונים פרנדלי של משרד התחבורה. זה צריך להיות של הרשות שאחראית על התחבורה הציבורית. ישנם יוזמות פרטיות, אז זה נושא אחר.
טוב, בבקשה.
אז אני אומר, אפשר לסמן בצבע נתיבים לתחבורה ציבורית, לא יותר מזה, לא צריך בשביל זה עבודות תשתית, אפשר לשנות רמזורים, וגם זה תוך כמה חודשים, ואפשר לפקח בצורה אדוקה מרחוק על הדיוק של האוטובוסים, שיוצא בזמן, מגיע בזמן, מהירות שלו, אפשר לפקח על הכל, ואפשר ליצור מצב שהתחבורה הציבורית של האוטובוסים, תוך חודשים ספורים, תהיה הרבה יותר מדויקת ויעילה. רכבות זה קצת יותר מסובך, אולי לוקח יותר זמן.
לא, אבל אתה מציג את המצב ככזה שאפשר לתקן אותו במהירות יחסית, וזה לא בעיה גדולה. אז מה מונע מהמדינה, מהממשלה, לארגן רשת אולי חלופית יעילה וידידותית? זאת אומרת, מה מפריע למי שמנהל אותנו?
אני הייתי מגדיר את זה כתפיסה לא נכונה עדיין. בזמן שבעולם המערבי כבר בשנות ה-70 וה-80 וה-90 הבינו שחוט השדרה של תחבורה עירונית צריכה להיות תחבורה ציבורית.
כן.
וזה לא משנה אם יש לאנשים מכוניות או אין מכוניות. אי אפשר לאפשר נסיעה במכונית לכל אחד בזמן קצר. אין דבר כזה. אין עיר שהצליחה לבסס מערכת תחבורה עירונית טובה על מכוניות. זה תמיד צריך להיות על תחבורה ציבורית. אז פה בארץ המסר הזה לא נקלט. עד סוף שנות ה-90, כמעט שלא הייתה רכבת בין עירונית למשל. זה דבר די חדש, באותם הבריטים השאירו רכבות, אבל כמו שאמרתי, הם לא היו מיועדים להתחרות בנסיעה במכונית. אז במשך שנים התפיסה לא הייתה נכונה. אני זוכר שאני הייתי מעורב ציבורית עוד בדיונים על כביש 6, כן. כאשר אני לא התנגעתי לכביש, רק טענתי שסדר העדיפויות של מדינת ישראל בפיתוח כבישים, בפיתוח תחבורה צריך להיות שונה, ונקודת התורפה שלנו, החלשה, זה דווקא תחבורה ציבורית ולא הכבישים. בשנות ה-90, אז אמרו לי בכנסת, אני זוכר, שר התחבורה אמר, מה אתה רוצה? אף אחד לא רוצה לנסוע בתחבורה ציבורית. המאצ'ו הישראלי לא יעזוב את המכונית.
זה שוב הטיעון התרבותי הזה. כן,
כן. אז אני אומר, במסמכי מדיניות של משרד התחבורה, ב-20 השנים האחרונות, המסרים הם טובים מאוד ומתקדמים מאוד בתפיסה. הבעיה היא שהם לא מיושמים בנחישות הראויה.
מה זה אומר?
זה אומר שעדיין לא מבינים עד הסוף את החיוניות של התחבורה הציבורית, את העובדה שבלי תחבורה ציבורית המערכת שלנו מתדרדרת. אני אתן דוגמה אולי, שהיה נושא קונטרברסלי, ואני רוצה להציג פן מסוים שלו, הרכבת לירושלים.
כן.
אז פרויקט חשוב לנרוך באיחור של עשרות שנים. בסדר, כולנו מכירים את זה. אבל מחיפה לתל אביב יש עשרות אלפי אנשים, למעלה מ-20,000, שנוסעים מדי בוקר לעבודה ברכבת. זה אנשים שתכננו את הקריירה המקצועית שלהם על נסיעה ברכבת, בגלל שבאוטובוס או במכונית זה דבר כמעט בלתי אפשרי.
כן.
אז לבוא ולקחת להם בשרירות לב רכבות, להוריד את התדירות, לשנות את זלוחות הזמנים בצורה שהרכבת לא אמינה, זה באיזשהו, כדי לספק את הרכבת לירושלים, זה באיזשהו מקום מעיד שעדיין לא הוטמע המסר, עד כמה מערכת התחבורה הציבורית היא חיונית. במים לא היו עושים את זה, בחשמל לא היו עושים את זה, אז גם בתחבורה ציבורית לא צריך לעשות את זה.
אני שואל אותך שאלה שהיא לא מתחום התחבורה, אבל אולי, בגלל שהעם שלנו, אנחנו יחסית חדשים פה, הקמנו מדינה וכולי, אולי אנחנו עדיין לא מעכלים את זה שיש לנו מדינה וצריך, ואנחנו נשארים כאן ולעוד הרבה זמן וצריך לבנות תשתית לתחבורה ציבורית, אולי איזושהי תחושה של היהודי שלא סגור על מה יקרה בעוד דקה ורבע, מי יודע מה יהיה עוד 5 שנים, העם שלנו ידע כל מיני הרפתקאות אלו או אחרות.
טוב, אתה מנסה לקחת אותי למחוזות שאולי אני לא רוצה להפליג אליהם.
לא, אני מנסה להבין, אולי משהו ב-DNA התרבותי שלנו כעם.
אם אתה מדבר על מדינה חדשה, אז אני חושב שאין פה מסורת מחייבת לתחבורה ציבורית.
אין מסורת, רק גם...
בוא נדבר על תחבורה ציבורית.
70 שנה.
לא, אז תראה, מה שקרה שבאירופה הייתה תחבורה ציבורית טובה הרבה לפני המכונית. לפני המכוניות. ולא הלכו והרסו את זה, לא הלכו ופרקו את קווי הרכבת וקווי התחבורה הציבורית, אגב כמו שעשו במערב ארצות הברית, שם לא עשו את זה.
כי שם הייתה תחבורה ציבורית ופרקו אותה לטובת כלי הרכב הפרטיים?
אלו,
מתוך מה?
אינטרסים נדלניים.
זהו, אוקיי, מעניין.
כן, במערב ארצות הברית בעיקר התחבורה הציבורית התנבנה במהלך השנים, הייתה יותר טובה והתנבנה. עכשיו הם מנסים לשקם אותה.
אבל שוב, שם, אבל כפי שאמרת, אלה אינטרסים.
שם זה גם אינטרסים, כן. וגם תרבות של, אתה יודע, הפרטיות, אנשים, תהליך הפרבור בארצות הברית, אחרי מלחמת העולם השנייה, יש לזה הרבה סיבות.
אוקיי.
עכשיו, מה שקרה פה בארץ, זה פשוט לא הייתה התחייבות שלטונית לתחבורה ציבורית היסטורית. הייתה התחייבות כלפי האנשים שאין להם מכוניות, ובאמת יש תמיד פה קווים של תחבורה ציבורית, של אוטובוסים, תמיד היו גם קווים מסוימים של רכבת, ההתחייבות הייתה כלפי אלה שאין להם אפשרות החלטה. אז אם אני מדבר על אלה שלא יכולים להחליט לבחור בין מכונית לבין רכבת,
okay.
אז אנחנו מכנים אותם האסירים של התחבורה הציבורית, האסירים, השבועים של התחבורה הציבורית. אז לגבי אלה לא כל כך חשוב אם זה מדויק, לא מדויק, איתי מהיר, במילה אין לברירה אחרת, הם חייבים להסתגל. לא הייתה תפיסה שאני מכיר אותה עוד בזמן שאני גרתי בלונדון, שתחבורה ציבורית זה חוט השדרה. וזה, על זה צריך להסתמך. אגב, למשל, הרכבת בלונדון בבוקר, רכבת התחתית, הרכבת העילית, היא מאוד מאוד חוסה. מקומות ישיבה אין. אבל היא מדויקת יחסית בזמני, בטח יחסית למכוניות.
תגיד, רגע לפני שנשמע שיר, להגיע לדייט, אם אני רוצה לצאת עם מישהי, אפשר להגיע בתחבורה ציבורית והיא תראה את זה בעין יפה? כסתם, כפרופסור. אני שואל אותך כפרופסור.
לא, אני כבר שכחתי.
הרי פרופסור...
אני כבר שכחתי.
זאת אומרת, יצאת מחוץ טוב, המאזינים לא יודעים, אבל הגברת הזו שכאן יושבת ולא מתערבת בשיחה, היא קשורה לעובדה שאתה כבר לא יוצא לדייטים. אוקיי, אז אין צורך לענות לי על זה. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. האם גנים פועלים בלהקות? לפי מחקר ישראלי פורץ דרך, כן. גנים פועלים גם בלהקות. המחקר חושף תופעה שלא הייתה ידועה עד כה. להקות גנים, גנים עם פונקציות משותפות שפועלים ביחד כקבוצה באבולוציה ומסוגלים לנצח או להפסיד. יחד את המאבק ההישרדותי שלהם. התגלית הזו היא לא רק תיאורטית, היא עשויה להוביל להבחון מוצלח יותר. בין היתר של מחלת הסרטן ואולי אפילו למצוא תרופות שמשפיעות על להקות הגנים הרלוונטיות למחלה. מי שעומד מאחורי המחקר הוא צוות ישראלי, יחד עם אוניברסיטת מגיל שבקנדה, בהובלתו של דוקטור יובל טבח. אנחנו רוצים לומר שלום למי שהוביל את המחקר הזה, דוקטור יובל טבח, מהפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח להבין באמצעותך, למה הכוונה כשאומרים שבמקרה הזה שוב גנים פועלים בלהקות? אנחנו מנסים להבין האם זו האנשה של הגנים, מה זה אומר?
טוב, מן הסתם זה האנשה של גנים, אבל מה שאנחנו רואים זה שמסתכלים לאורך האבולוציה, לאורך הפעולות בגוף אדם, אז גנים עובדים ביחד. ומה שנורא מעניין זה שמסתכלים על כל מיני יצורים שונים, אדם, כלב, חתול ויצורים אחרים, אנחנו מסתכלים שגנים שעובדים ביחד, או שהם נמצאים ביצור ועושים את אותו פונקציה, או שנעלמים ממנו. וזה בעצם הקונספט של להקות. הם עובדים ביחד, הם צריכים אחד את השני, כשאחד מהגנים האלה נעלם, הוא מפסיק לעבוד, נעלם מהיצור, כל הגנים האחרים נעלמים.
אולי נגלגל את השיחה לאחור להגדרה. הרי גן זה סוג של מתכון להפיק חלבון, נכון? שנמצא אצלנו ב-DNA.
נכון, נכון מאוד.
זאת אומרת שמה, שממש אפשר לעקוב אחרי גנים שנעלמו באבולוציה, שהמתכון הזה כבר לא היה רלוונטי?
בוודאי, ומה שקרה בשנים האחרונות זה ממש מהפכה מטורפת. אנחנו יכולים להסתכל היום על המתכון לא רק של בן אדם, אלא על המתכון של אלפי יצורים שונים, מצמחים עד בעלי חיים, חיידקים, וירוסים. אנחנו יכולים להסתכל על המתכון של כולם, ולפי המתכון לראות באיזה מהם הגנים נעלמו. ומה שאנחנו ראינו זה שהגנים האלה, כשאנחנו מסתכלים על המתכון, בחלק מהיצורים אין את המתכון לגנים מסוימים.
זאת אומרת שהם פשוט משום מה נעלמו, התנוונו, לא
פעם. נכון, נכון מאוד.
אוקיי,
נעלמו.
עכשיו, זאת אומרת שיש איזשהו מאבק בין גנים, תחרות בין גנים, ואנחנו תוצר של אותו מאבק?
בעצם מה שקורה זה שאם נחשוב על סט הגנים שיש לנו בתור בני אדם או בתור כל בעל חיים, אז הגנים כביכול, הגנים שמתאימים לחיים של אותו בעל חיים או של בני אדם, למשל אם יצור חי מתחת למים, אז הוא צריך את הגנים שאפשרו לו לנשום מתחת למים. אז המאבק הזה בעצם מתאר את העובדה שגנים מתאימים למקום שבו הם נמצאים. גנים שלא צריכים אותם, שלא עוזרים ליצור שלהם משרוד, פשוט ייעלמו באבולוציה. זה מה שקורה.
מעניין, ואיך גן, אני מנסה להבין איך גן נולד, או איך המתכון הזה נולד, האם בהכרח הלידה של גן היא סוג של בג, של מוטציה? זאת אומרת, איך מתכון כזה נוצר?
או איך גן נולד, זו שאלה מאוד קשה שאנחנו עובדים עליה הרבה. זה בגדול אנחנו מסתכלים על גנים שהולכים ומתפתחים עם הזמן, איך הוא נולד מכל מיני קבוצות של גנים שקופצות בגנום, מגנים שאחרים שהיו בעבר, ולאט לאט הוא מקבל פונקציה, ואז לאורך השנים הוא הופך להיות יותר ויותר טוב, עד שכביכול נולד הגן. מה שאנחנו רואים זה שהגנים האלה גם לפעמים נעלמים. אני אתן לך דוגמה. בוא נחשוב על גנים שקשורים בראייה. אוקיי, תחשוב שיש לך גן שהוא נורא נורא חשוב בשביל שיצור יראה, גן שקשור לרשתית או לעצבים שקשורים לראייה. ופתאום במהלך הייצור נולדה לנו חפרפרת. עכשיו חפרפרת יש לה את הגנים מהאבות נקודים של ראייה, אבל היא לא באמת צריכה אותם. אז הגנים האלה של ראייה פשוט הולכים ונעלמים. ולא נעלם רק גן אחד, אלא כל הגנים של ראייה.
עכשיו, הכוונה היא לכך שהם מחבים את... אנחנו יודעים שאפשר הרי לחבות גנים, אבל אתה מדבר על כך שהגן נעלם לגמרי, נכון?
הם לא מחבים, זה אם מסתכלים במתכון, אם מסתכלים ב-DNA, רואים שאי אפשר למצוא את הגן הזה יותר. הגן הזה פשוט הלך ונעלם.
זאת אומרת, אם יש לי בבית ספרייה של ספרי מתכונים, ולא הכנתי איזשהו מאכל כלשהו, מתישהו אני גם זורק את הספר, לא צריך.
לא את הספר, אלא את העמודים הרלוונטיים.
את העמודים, כן, אוקיי.
העמודים של המתכון הרלוונטי.
סלח לי שאני נותן דוגמאות מתחום המזון, אני קמתי קצת רעב.
גם אני.
בסדר גמור. אוקיי, טוב, זה מרתק. אז אתם אומרים שם במחקר שהובלת, שהגנים הם לא פועלים כסוליסטים, נכון? אנחנו מכירים שלל טענות שלפיהן הבנו שגן זה דבר מאוד אנוכי, שהוא פועל רק לטובת עצמו, הוא מפלס דרך בעולם, אבל זה לא נכון.
לא, זה נכון, תראוי. הגנים כמו כל דבר שעוזר ליצור לשרוד, הם עובדים לבד, אבל הם לא עובדים רק לבד. זאת אומרת, זה לא שהיצור יחיה או לא יחיה אם גן אחד יהיה קיים, אני חושב שזו הגדרה קצת מסובכת, אבל בגדול מה שאנחנו ראינו זה שהגנים הם גם יכולים לעבוד לבד, אבל בעיקר גנים שיש להם את אותו תפקיד, גנים שקשורים לאותו דבר מעיניים, ליכולת לעשות איזושהי פונקציה מסוימת, אז הם נמצאים או לא נמצאים ביחד ביצורים. כל היצורים שחיים מתחת למים, יהיה להם את הגנים האלה הספציפיים שקשורים לגנים שמתחת למים. גנים שקשורים לסרטן, יצורים שקשורים לתיקון של DNA, או מה שדיברנו על, במחקר הזה על סרטן שד, אז הם ייעלמו או יישארו ביצורים מסוימים. הגנים הם כקבוצה שעובד ביחד, עכשיו הקבוצות האלה יכולות קצת להשתנות לפעמים.
עכשיו, אז זה באמת מוביל אותי למה שאפשר להפיק אולי מהמחקר הזה, מלבד כמובן את ההבנה הזו. האם זה באמת משהו שיכול להשליט? האם מחלת הסרטן, למשל, היא תולדה של שיתוף פעולה בין גנים?
אז זה, אני חושב, העניין הנורא מעניין בסיפור הזה. כשאנחנו מסתכלים על, למשל, מה שאנחנו חקרנו על סרטן שד, אז מוטציות בגנים שקשורים לתיקון של DNA, הגנים שאחראים שלא יהיו תקלות ב-DNA שלנו, אז יש בהם מוטציה והם לא עובדים טוב, אז אנחנו מקבלים סרטן, ובמקרים מסוימים משום מה יותר סרטן שד, ו-ovarian cancer, ומה שאנחנו ראינו, שעקבנו אחרי הגנים האלה, לקחנו את הגנים הידועים שגורמים לסרטן שד, כמו BRCA1, הגן הזה ש... בגללו אנג'לינה ג'ולי עשתה את הניתוח להורדת החזה, ועקבנו אחריהם לאורך האבולוציה, חיפשנו מי הגנים שהם איתם בלהקות, ומצאנו גנים אחרים שמופיעים איתם בלהקות. המונח הרשמי יותר זה בעצם קואבולוציה, אבל אנחנו קוראים לזה להקות.
טוב, זה
וברגע, אני... וברגע שראינו גנים אחרים שהם איתם בלהקות, חשבנו, רגע, אולי הגנים האלה גם חשובים לתיקון גנים. אולי הגנים האלה הם גם גנים שהם מוטציה בהם יכולה לגרום לסרטן שד. ועשינו איזושהי בדיקה, לא בחולות, אבל בעבודה מאוד אינטנסיבית במעבדה, וראינו שבאמת הגנים האלה שגילינו, הגנים שעוברים בלהקות ברקוואן, הם גנים שאכן יש סיכוי טוב שהם קשורים לתיקון DNA, ועכשיו אנחנו באמת בודקים אם מוטציה בהם מופיעה בחולות.
זאת אומרת שבעתיד אפשר יהיה לתקוף גם את הגנים האחרים בלהקה הזו.
קודם כל יהיה אפשר לזהות אותם. כן. הבעיה המרכזית שיש לנו בסרטן שד, זה שלרוב החולות, גם כשזה סרטן שד שגנטי שהוא רץ במשפחה, אנחנו לא, ברוב המקרים לא מצליחים להגיד מה הגן שגורם למחלה. ברגע שנבין את זה, אני מניח שנוכל לחסוך להרבה מאוד נשים טיפולים מיותרים, אולי להחליט על טיפול יותר נכון. זה בעצם המטרה של הפרויקט.
וואו, וזו פריצת דרך, נכון? עד כה לא ממש הבינו שמדובר בסוג של להקה.
לא, אותה, המילה להקה זה המילה היותר פופוליסטית. אני חושב שמה שאנחנו עשינו זה בעצם הצלחנו להראות בעבודה ראשונה מבחינת ההיקף שלה, הסתכלנו על 600 יצורים שונים.
כן.
הצלחנו למפות את הלהקות האלה בצורה שעד עכשיו אף פעם לא ניפה. אנחנו ראינו, מצאנו להקה מסוימת הדברים החדשים, למשל, הצלחנו לזהות להקות מסוימות שנמצאות בצמחים, להקות מסוימות, להקות גנים שנמצאות בבעלי חיים רק, כאלה בחיידקים, וראינו איך שהלהקות האלה מצליחות להסביר הרבה מאוד גנים בתיקון DNA שלא גילו עד עכשיו.
אז שאלה לסיום ברשותך, כי זה באמת נושא מאוד מסקרן, למה אנחנו בעצם מאבדים גנים? למה אנחנו לא ממשיכים לשמור אותם למקרה שנחזור לנשום מתחת למים? זאת אומרת, מה האינטרס בלאבד אותם?
כמו כל דבר שלא בשימוש, הגנים האלה, אם חיה מסוימת מקבלת מוטציה בגן, והגן לא פעיל, אז או אביסי הפוך, אם חיה צריכה גן מסוים בשביל לשרוד, והגן מקבל מוטציה, והוא לא פעיל, החיה תמות, והיא לא תיצור צאצאים. אז באבולוציה, גנים שאין משהו שמונע מהם לקבל מוטציה ולהיעלם, אז הם פשוט יעברו לדורות הבאים, וככה לאורך הזמן, החיות שלא משתמשות בגנים האלה, הגנים האלה יעלמו. זה מנגנון מאוד פשוט.
טוב, תודה לך על השיחה המרתקת הזאת, דוקטור יובל טבח, מהפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה לך.
תודה לך.
אנחנו נחזור שוב על הכותרת המרתקת הזו, גנים מתברר פועלים בלהקות, מחקר ישראלי חושף תופעה שלא הייתה ידועה עד כה, אם אני אדייק, אולי הייתה ידועה, אבל ממש הצליחו למפות להקות של גנים, גנים עם פונקציות משותפות שפועלים ביחד כקבוצה באבולוציה, והתגלית הזו עשויה להוביל לאבחון מוצלח יותר של מחלת הסרטן, ואולי למצוא תרופות שמשפיעות על להקות גנים רלוונטיות למחלה. שוב, הצוות הישראלי שעומד מאחורי המחקר הזה, יחד עם האוניברסיטה הקנדית מקיל, הוא בהובלתו של מי שדיברנו איתו הרגע, דוקטור יובל טבח, דוקטור דנה שיריל רופא ודולב רעת, מהמכון למחקר רפואי ישראל-קנדה באוניברסיטה העברית, והדברים פורסמו בכתב העת המדעי היוקרתי Genome Research. טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי המחקר הזה, ואנחנו חוזרים לפרופסור דוד מהלל, פרופסור מהיחידה להנדסת תחבורה בטכניון, מרצה באוניברסיטת חיפה בתחום תחבורה עירונית מקיימת. הנה, הפעם אנחנו שומעים ברקע הרכבת. אתה לא שומע את הרכבת? מה? איך הוא לא שומע את הרכבת? טוב, נגביר אותה, מיד נגביר אותה. טוב, התחלנו לדבר על מצב התחבורה בישראל. שוב, אנחנו לא כאן, השיחה בינינו היא ודאי לא פוליטית וכולי, ובכל זאת אנחנו רוצים כן התייחסות לדוח מבקר המדינה. האם שר התחבורה לא עשה דבר, או למרות שאפשר לראות שהדברים כן קורים בשטח, והטענות נגדו הן בעיקר פוליטיות, זאת אומרת, עד כמה הוא פעל, שר התחבורה, ועד כמה הוא יכול היה לפעול אחרת, אם אפשר כמובן להיכנס לנעליו?
בשנים האחרונות נעשו הרבה מאוד דברים. התחבורה הציבורית קודמה בשנים האחרונות יותר מאשר לפני 20 או 30 שנה.
זאת אומרת, הוא כן פעל, שר התחבורה כן עובד?
שר התחבורה בהחלט עועד את התחבורה הציבורית. אני שמעתי אותו בכנסים של תחבורה היום ומחר, שהייתי יושב ראש שלה במשך שנים.
כן.
ושמעתי אותו מדבר, והמחויבות שלו לתחבורה ציבורית היא נאמרת בריש גלי, והוא גרם לכך שכל המשתתפים באותו כנס שאני הייתי בו, מחאו לו כפיים, הדברים שנאמרו שם הייתה מנגינה ערבה לאוזנם. יחד עם זאת, אם הדברים האלה היו נאמרים, אם המעשים שנעשים היום היו נעשים לפני 30 שנה, אז לא הייתה ביקורת, אצלי לפחות. אבל הביקורת שלי היום, שלמרות שמה צריך לעשות ידוע, כמו שאמרתי במסמכי המדיניות של משרד התחבורה, סדר העדיפויות של העשייה הוא לא הסדר הנכון.
אז יכול להיות שהוא פועל אבל לא בכיוון הנכון? זאת אומרת, הוא עדיין ממשיך לקדם את האפשרות שלנו לנהוג ברכב פרטי?
הוא פועל בכיוון הנכון, אבל לא במידת הנחישות הראויה. כלומר, נוכח מצב התחבורה הציבורית, בהשוואה לארצות ה-OECD, בהשוואה לארצות ה-EU, אז המאמץ היה צריך להיות בשנים האחרונות הרבה יותר מרוכז, הרבה יותר נקודתי בפיתוח, בשדרוג התחבורה הציבורית. נושא הכבישים היה יכול לקבל פרופיל קצת יותר נמוך לטעמי בשנים האחרונות. אז הביקורת היא יותר על סדר עדיפויות, עושים גם זה וגם זה, מנסים לעזד. אני לא אוהב את הביטויים האלה, אני אוהב סדר עדיפויות ברור, הגדרת מטרות, הניסיון לרצות את כולם, ולפעמים
אולי למדינה יש אינטרס שיהיה לנו רכב פרטי, שנקנה בהרבה מאוד כסף, שרובו הולך למיסים, ונתדלק בדלק שעליו אנחנו משלמים כסף. זאת אומרת, אולי המדינה מרוויחה מזה. אנחנו מפסידים שעות עבודה, עצבים וכולי, עמידה בפקקים, אבל אולי המדינה יש לה אינטרס שאנחנו ננהג ברכב פרטי ונמשיך לשרוף דלק שהוא אנחנו משלמים עליו למדינה וכולי, או שזו קונספירציה?
ישנן הרבה אינדיקציות שהמדינה, נגיד את זה אחרת, ישנן הרבה עובדות שמעידות על כך שהמדינה מעודדת את השימוש ברכב הפרטי. והדבר המובהק, הדוגמה המובהקת שבארץ קיימת ושונה מה שמקובל בעולם, זה למשל הרכב הצמוד של מקומות עבודה, ממקומות עבודה לעובדים. זה לא קיים בעולם. וזה קרה בגלל שלמסות רכב זה יותר כדאי למעסיק מאשר להעלות את המשכורת לאנשים. כלומר, הדיפרנציאציה של המיסוי גרמה לכך שעודדה את המעסיקים לתת רכב ולא לתת שכר יותר גבוה.
זאת אומרת שהמדיניות המיסויית בישראל היא כזו שהיא מעודדת לתת רכב צמוד או תוספת לרכב צמוד.
זה פשוט לא קיים בעולם. בפורש זה ככה. בפורש זה ככה. אנשים קונים רכב במשכורת שלהם וככה חיים בעולם. אז זאת אינדיקציה אחת. העובדה שבשבתות עדיין אין לנו פתרון תחבורתי. אין בכלל תחבורה ציבורית בשבת. זה גם אינדיקציה ברורה. הרבה דברים בנושא השבת השתנו. הנושא הזה לא השתנה, וחבל שהוא לא השתנה.
טוב, יש טיעונים כמובן, זה שבת,
עכשיו,
סטטוס קוו וכולי.
כן, אבל שאני הייתי נער, או אפילו שהייתי סטודנט, לא היה בתי קולנוע ולא היו תיאטראות בימי שבת. היום כבר יש את זה כנורמה. כלומר, יש דברים שהשתנו, בגלל שרוב...
אולי למצוא פיקציה דתית שתכשיר את זה בבחינת... לא יודע מה.
אפשר לעשות את זה. אפשר, אם היו רוצים, אפשר לעשות את זה. זה עוד פעם, משום שהתחבורה הציבורית לא נתפסת כדבר חיודי. וישנן גם דוגמאות נוספות. אני רוצה פה לדבר, ברשותך, על אחת ההשלכות שפחות מדי מדובר עליהן, של שימוש מוגבר במכוניות, וזה תאונות הדרכים.
אוקיי.
תאונות דרכים אפשר להפחית בצורות שונות. מדברים הרבה על אכיפה ודברים מהסוג הזה. הכלי היעיל ביותר שאני מכיר להפחתת תאונות, זה למשל מה שקורה ביום כיפור, שנוסעים פחות במכוניות או בכלל לא נוסעים. ככל שהנסועה במכוניות, 70% מהאנשים נהרגים, הם נוסעי מכוניות, מכוניות מעורבות בתאונות האלה.
כן.
הורדת מספר ההרוגים ומספר התאונות מותנית בהקטנת הנסועה של המכוניות. אם יותר אנשים ייסעו בתחבורה ציבורית, יהיו הרבה פחות תאונות דרכים. וזה היבט שפחות מדי מדובר עליו. הרכבת זה כלי בטוח. גם האוטובוסים יחסית הם כלי בטוח למכוניות. ומעבר מרכב פרטי לתחבורה ציבורית, תפחית בצורה משמעותית, משמעותית מאוד, את תאונות הדרכים.
שוב, זה האינטרס שלנו האזרחים. השאלה מה האינטרס של המדינה? מה נכון למדינה שיקרה? שאנשים ימשיכו לשרוף דלק, שעליו משלמים מיסים גורים. זאת אומרת, אולי יש התנגשות אינטרסים בין המדינה לבין האזרחים?
תראה, בניסיון שלי אני נוכחתי בהופעות שלי שפוליטיקאים מפחדים מבעלי הרכב. כלומר, זה נתפס שזאת אוכלוסייה חזקה, שיש לה מה לומר.
כי שוב...
עכשיו, כן. אם אתה... הכיוון צריך להיות לבנות את החלופה למכונית. קודם כל, לבנות את התשתית, ליצור את ההיצעה. הביקושים נוצרים כבר לבד. אנשים מצביעים ברגליים על מה שטוב להם.
זאת אומרת שאנחנו כן עשויים לשנות את ההתנהגות שלנו, אם התחבורה הציבורית תהיה יעילה יותר, בדיוק. טובה יותר, ממותגת, מגניב יותר, כן יהיה בן אדם שיעזור לנו... כמו, בדיוק כפי שאנחנו, כשאנחנו תיירים, בשלל בבירות בעולם, אנחנו נהנים מתחבורה ציבורית.
נכון, רק אני הייתי מדרג את מה שאתה אומר, והדבר הכי חשוב זה זמני נסיעה קצרים יחסית למכונית, והאמינות גבוהה. דיוק בזמנים. זה, אלה הדברים הכי חשובים. היתר הוא גם חשוב, אבל לדעתי הוא כבר משנה.
תגיד, זו לא סטייה קשה מהמסורת שלנו? אנחנו הישראלים ידועים בחוסר דיוק. זה בנינו את כל ההוואי שלנו. על זה שאנחנו חותכים פינות, על זה שאנחנו לא מדייקים. זה ישראלי, זה כמו לבקש מאנגלי להיות כמונו. זה חלק מהמסורת.
תראה, אולי אנחנו לא מדייקים, אבל אנחנו עושים, לא רוצים לבזבז את הזמן שלנו על הכבישים. היינו רוצים לעסוק בעיסוקים אחרים.
טוב.
אז כל אחד מתאים את הלוח זמנים של הצרכים האישיים שלו, ואולי הוא לא מדייק, אבל הוא לא היה רוצה לבזבז את הזמן שלו.
טוב, אנחנו נעצור כאן ברשותך, כי אנחנו עוברים לפינת החדשנות הרפואית שלנו, והפעם אנחנו רוצים להתייחס לידיעה שמגיעה אלינו מארצות הברית, רובוט שהודיע לחולה מאושפז, אתה עומד למות. זה כך הרובוט הודיע לחולה. על הצד הפחות אמפתי אולי של רפואת העתיד, אנחנו רוצים לדבר עם המומחית לחדשנות ברפואה, דוקטור מיכל חמולותם, שלום לך.
שלום, שלום, בוקר טוב.
יש איזה עניין באמת ככל שאנחנו מתקדמים לעבר העתיד של הרפואה, אולי אנחנו מאבדים משהו.
כן, אנחנו באמת מאבדים משהו, אבל יש גם דברים שאנחנו פשוט צריכים לחשוב עליהם מראש ולא בדיעבד. כי כשהטכנולוגיה נכנסת לחיים שלנו, הסיפור הוא הממשק בין טכנולוגיה לבין בני האדם. ואיזה דברים אנחנו מוכנים לקבל מהטכנולוגיה, ואיזה דברים אנחנו לא מוכנים, איפה נמצאות הנורמות שלנו. דרך אגב, במקרה הזה רק, זה מאוד מעניין, כי זה לא לגמרי היה רק רובוט. זה רובוט טלפרזנט, זה אומר שבעצם הוא מייצר כמו אבטר של הגוף של הרופא, אבל הרופא יושב מרחוק, אבל הוא מוקרן דרך הרובוט
אז רגע, אז זה,
כן
לא אוקיי, אז זה לא רובוט שאומר לו, אתה עומד למות כזה,
בדיוק,
אלא
בדיוק.
מדובר ברופא חסר טקט.
מדובר ברופא שהיה באמת מרוחק, והגוף הרובוטי שלו נכנס, אבל הרופא דיבר, והרופא, והמשפחה ממה שקראתי, שוב אף אחד מאיתנו לא היה שם, הייתה, הסיפור המסופר הוא שהנכדה הייתה שם, הסבא שבאמת על ערש דווי לא שמע חלק מהדברים, אבל בסופו של דבר הסיפור של בשורה מראה שהיא רגע מאוד רגיש, מאוד כואב, בתוך תהליך של יחסי אמון שנבנים בין המטפל למטופל.
אומרים, סליחה על השאלה, אבל אומרים לבני אדם, אתם עומדים, זאת אומרת, מה האינטרס? למה הרפואה צריכה לידע אותך בקשר למצב מאוד חמור? זאת אומרת, הייתי שמח שיגידו לי, אנחנו נלחמים, עושים מאמצים, אבל למה להגיד למישהו אתה עומד למות? זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים מזה מלבד, את יודעת, לפגוע ברוחו?
אז אולי באמת הסיפור הוא לא אתה עומד למות או אנחנו נלחמים, אלא באמת בדיוק איך צריך להגיד את המסרים בצורה שהמשפחה וכמובן האדם עצמו אם הוא בהכרה והוא צלול, בצורה שבה הם היו רוצים לקבל אותם וגם משרתת אותם. הרבה משפחות היו רוצות לדעת שאנחנו מתקרבים לנקודה כזאת כדי שכולם יוכלו לבוא ולהיפרד.
כן, אבל בדרך כלל אומרים את זה מאחורי הגב של החולק הזה. הרופא אומר, טוב חבר'ה, אנחנו כולנו מכירים את זה, אנחנו כמובן מקווים שזה רק סבא וסבתא כאלה, שאומרים לך, שמה, זה לא פה יימשך לנצח, אז בואו תיפרדו. אבל להגיד לבן אדם את זה, די.
אני דווקא חושבת שזה כן חשוב, ששוב, יש אנשים שמאוד לא רוצים לדעת, אבל הרבה אנשים היו רוצים לדעת, היו רוצים שתהיה להם זכות הבחירה. חוסר הידיעה גם לא מאפשר להם לקבל החלטות אחרות, למשל, כמה המאבק הזה על החיים על כל דקה הוא יכול להיות מאוד גורם סבל. אני אישית נתקלתי במקרה של איש מאוד צעיר שעמד למות, אבל הוא חשב שעוד מעט מגיעה תרופה מחול, וכשהוא הושפז במה שהיה ברור שהולך להיות האשפוז האחרון, שאלו אותו, אתה רוצה שנילחם על חייך? אז מה כמובן? ואז אי אפשר היה לתת לו משככי כאבים, והוא מת בייסורים גדולים, כשהוא לא מבין בעצם שלא נלחמים על חייו, אפשר לתת לו עוד יום, אבל את חייו, זאת אומרת, הסיפור של המלחמה על החיים, זה לא שעכשיו אומרים לבן אדם, אתה תהיה בריא. אתה תסבול נורא בשעות הקרובות ובשבועות הקרובים, אבל תקבל עוד כמה שנים טובות. לא. אם זה עניין טקטי של עוד כמה ימים בסבל גדול, אז אתה רוצה שהאדם והמשפחה שלו יוכלו לבחור את כמות הסבל, זה עלות תועלת, כל אחד יכול להרגיש אחרת. אחד יגיד, כן, עד הדקה האחרונה, מלחמה, אני מוכן לסבול, ואחר יגיד, לא, אני מעדיף בבית שלי למות, בחיק המשפחה שלי, עם משככי כאבים, אז פחות כמה ימים, אבל יותר איכות חיים. יש פה שאלות מוסריות מאוד גדולות, וכשמכניסים בפנים את הטכנולוגיה, אז בכלל כל הדבר הזה, כשהשאלות עצמן של סוף החיים עוד לא פתורות, ותראה כמה זאת שיחה מורכבת, אז עכשיו...
טוב, אז השיחה היא מורכבת, אז אולי באמת שווה לחזור באמת לגרעין הקשה של השיחה. הכוונה היא כאן למקרה שבו רובוט שעליו הוקרן רופא שנמצא לגמרי. מרחוק, נכון? שהיה רחוק, נכון. דמותו הוקרנה, והוא לא ממש ידע מי שנמצא שם וכולי, אמר
בחדר.
את מה שהוא אמר.
ועדיין המשפחה כן, ראתה אוקיי. בזה פגיעה בלתי נסבלת, זאת אומרת, כן. בעצם המשפחה, וזה מה שפה חשוב, זה לא הרי, אין פה איזה צדק אבסולוטי, זה בעצם סט של כללים ונורמות שהמערכות, מערכות הבריאות צריכות לפתח, שמותאמות למטופלים שלהם. לשם אתה צריך להתאים את עצמך, לא לצוות הרפואי או לנהלי המחלקה רק. הנהלים צריכים להיקבע כדי לשרת את בני אדם, והשאלה באמת, איזה סטים של נהלים, של תהליכים, איך מפרמלים מחדש את כל התהליכים, כי זה אחד מיני רבות של תהליכים שמתרחשים בתוך מערכות הבריאות. אין ספור תהליכים שברגע שנכנס שחקן חדש, הטכנולוגיה כשם גדול ורובוטים כמגולם אנושי שמעורר המון חרדות ופחדים, כל התהליכים האלה צריכים להיבחן, ודרך אגב גם שוב הנורמות משתנות, מה שהיום נראה בלתי נסבל אולי בעוד 15 שנה או 20 שנה שהם יגידו כן זה בסדר גמור, אבל מה שברור זה שהמערכות לא ערוכות היום לדברים האלה, וצריך גם להתחיל בקטן, אתה יודע, צריך להתחיל אולי ברובוטים שהם נותני שירות, שמנווטים אנשים בבתי חולים, ולראות איך המפגש הזה נעשה בצורה מיטבית. זה לא דבר שאפשר להניח לו בצד ולהגיד, זה יקרה וזה יתארגן מעצמו.
אולי שווה להסתכל על עולם הבנקאות שלאחרונה סגר הרבה סניפים, זאת אומרת בנקים רבים סגרו סניפים, ואנשים עומדים חסרי אונים מול מכונות, שלידם יש אדם שמסביר להם וכביכול חוסך.
כל התרגום, תחשוב גם בשדות התעופה שפתאום התחילו לשים מכונות בבידוק הגבולות, התהליך המעבר הזה...
שוב, יש לזה יתרונות אבל גם חסרונות, שווה כמובן להזכיר.
אבל אני מזכירה בגלל שאמרת שעמד אדם בבנק ומסביר גם בשדות תעופה, גם בחנויות שעוברות מקופאי לזה, יש תהליך של תיווך עד שבני אדם מתרגלים ומרגישים נוח. זה לא קורה בבת אחת המעבר הזה, וזה דברים נורא טכניים, כן? מי שמעביר לנו את הקופה או בודק לנו את הדרכון, או מפגש נקודתי חד פעמי, זה לא מפגש שהוא מערכת יחסים מתמשכת שאמורה להיות בין מטופל למטפל, שהיא חלק מהטיפול, ותראה כמה כל הגופים המסחרים האלה משקיעים בתהליך שינוי הזה, וכמה על זה לפעמים לא נוח לנו.
נכון.
אז עכשיו שתיקח את זה לעניינים של חיים ומוות, של העניינים שבאמת נוגעים עמוק בלב של כל אדם, התהליכים האלה יהיו הרבה הרבה יותר מורכבים, וכן, הם ידרשו הרבה זמן שבני אדם יצטרכו להיות אנשי מקצוע, רופאים, מטפלים, עובדים סוציאליים, אחיות, יצטרכו להיות בתוך התהליכים האלה לבחון איך מגיבה המשפחה כשרובוט בא ושואל אותה לאן אתם צריכים להגיע בבית חולים. זה יכול להיראות משעשע כשזה בנינוחות, אבל עכשיו תחשוב שזה משפחה שרצה עם התינוקת שלא נושמת על הידיים לחדר המיון. זה המון המון סוגים של אינטראקציות שצריך להתחיל לחשוב אותם ולתכנן אותם ולבחון אותם בצורה מאוד עדינה, כדי שבאמת הבריאות של האנשים לא תיגרע, תשתפר, אבל בוודאי לא תיגרע מהמפגשים.
מעניין מאוד, ובעיקר מעניין, כי מי שמגיע לבתי חולים מדי פעם יודע כמה חשוב המגע האנושי ובני האדם שם שעובדים עבורך, והם מספקים לך את רוב החוויה שם, זאת אומרת לא פחות חשוב מהמקצוענות.
נכון, ואחד הרובוטים, זה מאוד מעניין שציינת את המגע, כי המגע הוא חשוב גם ברמה ממש הפיזית.
כן.
מחקרים שמראים ששמים פגים אחד ליד השני, שהגוף שלהם נוגע אחד בשני, ההחלמה שלהם יותר טובה. אז למשל פיתחו רובוט שנקרא פארו, שהוא כמו כלב ים, הוא פרוותי. והמטרה, הוא עוזר ממש לקשישים בודדים, הם ממש נוגעים בו ומלטפים אותו, והוא חמים, והוא עושה קולות. זאת אומרת, המגע האנושי עם רובוט זה גם דבר ש... ודווקא על הרובוט הזה, כן, כבר יש מחקרים ומראה, וכן, רואים אנשים קשישים שככה אומרים, הוא עשה אותי מאוד מאוד שמח, אומרת קשישה אחת. He made me very very happy. זאת אומרת, זה מאוד מורכב הדבר, ואפילו במגע האנושי כבר יש רובוטים, או החייתי לצורך העניין.
עוד יש להם הרי... מגע פרוותי. לפחות.
לגמרי, אנחנו יודעים הרי שבעלי חיים מעריכים תוחלת חיים של בעליהם, אז עכשיו אנחנו פתאום נתחיל לתת להם בעלי חיים רובוטים.
כן, טוב, זה נושא לי שיחה אחרת, אבל סקרנת. אני רוצה להודות לך, דוקטור מיכל חמולותם, מומחית לחדשנות ברפואה, וגם אפשר להיכנס לאתר Beyond Medicine ולקרוא שם עוד על כך. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה לך.
ואנחנו עוברים לשלושה מינים של הכבישי טווס. מדי פעם אנחנו מדווחים כאן על הכבישי טווס. מדובר בכבישים מאוד מאוד קטנים וצבעוניים. במקרה הזה הכבישים הנדירים האלה התגלו במערב אוסטרליה על ידי ג'וזף שוברט. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הבחור הזה, המומחה להכבישים הזה בטוויטר, כי הוא שם פרסם את תמונות הכבישי הטווס החדשים שלו, הבטן שלהם מעוטרת בצבעים עזים, והגודל שלהם במקרה הזה כגרגיר אורז. אנחנו רוצים לדבר על היצור היפהפה והמוזר הזה עם דוקטור אפרת גביש רגב, מנהלת מדעית של אוסף הכבישנים הלאומי באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך.
שלום.
הלו, דוקטור אפרת גביש רגב? כנראה שאי אפשר לדבר עם אדם שנמצא על הרכבת. הנה, אנחנו מדברים על תחבורה ציבורית. תגיד, אולי ישפרו שם, אנחנו נתייחס פרופסור דוד מהלאל, היא לא עונה כי היא על הרכבת. זאת אומרת, ניסינו ליצור את הקשר, אולי צריך לשפר את הקליטה. אין מה לה, אולי ברכב פרטי הקליטה טובה יותר.
יכול להיות.
יכול להיות. טוב, זה עוד משהו שאפשר לשפר. אז בוא נסכם את עניין מה שעברנו כאן. אז אנחנו מבינים באמצעותך שהתחבורה הציבורית בישראל מצבה לא טוב, אבל לא בהכרח כי שר התחבורה לא פעל בשנים האחרונות. יכול להיות שסדר העדיפויות לא היה נכון, ויכול להיות שלא פעלו מספיק מוקדם, אם נסכם את ההתייחסות. כי קל להגיד, הכל פה גרוע, הכל פה על הפנים, אבל זה, זאת אומרת, שוב, אולי המצב פה לא מספיק טוב, ואפשר לשפר אותו, אבל זה לא כי לא פעלו.
פעלו, אבל לא במידת הנחישות הראויה. היו צריכים להיות הרבה יותר ממוקדים בנושא פיתוח התחבורה הציבורית בשנים האחרונות.
בשנים האחרונות. האם דוקטור אפרת גבריש רגב איתנו? שלום לך.
בוקר טוב, תכנס שיחתכם על התחבורה הציבורית. מה, אז לא תמיד יש קליטה ברכב.
ברכב, ודאי, המעבר בין אנטנות וכו', זה נשמע, גם הדילי הוא כאילו את בכוכב הלכת מאדים. ספרי לנו מעט על הכבישי הטווס, בהנחה שנשמע אותך, כמובן, נשלים את העברות החסרות, כמובן, שהתגלו.
אז זה קבוצה של הכבישים ממשפחת הקופסנים. בעצם המשפחה עם הכי הרבה מינים שתוארו בעולם עד כה. נצחים לשמוע אותי?
כן, כן, שומעים אותך מצוין, כן. מצוין.
והמשפחה הזאת היא מרתקת מהרבה סיבות, גם מכיוון שאלה הכבישים שרואים הכי טוב מכל משפחות הכבישים הקיימות, ואני בטוחה שאתה והרבה מהמאזינים שלכם ראו לפחות פעם בחיים הכביש קופסן, ולא סתם ראו גם איך להסתכל עליהם. אז באמת יש להם ראייה מאוד מאוד טובה.
אבל הכבישים שאנחנו מכירים בדרך כלל הם לא צבעוניים. מאיפה יש להם...
נכון, אז בנוסף ליכולת ביחדם, זה בעצם גם קשור, התפתחה במהלך האבולוציה איזושהי חיזור, כל מיני דרכי חיזור מאוד מאוד מורכבים שקשורים על היכולת שלהם, קשורים ליכולת שלהם, יכולת הראייה כל כך מוצלחת, ולכן אנחנו רואים הרבה פעמים זכרים מאוד צבעוניים. זה בהכבישי הדבק, שזה בעצם שני סוגים במשפחה הזאת, אנחנו רואים לא רק צבעוניות רגילה, אלא באמת משהו נפלא, עם צבעים מתכתיים וצבעים נהדרים, ואנחנו גם רואים, ואפשר לראות בסרטון שאלו, שאפשר למצוא אותו באינטרנט וגם בתמונות, ובעצם הכבישים במהלך החיזור, הזכרים ממש עושים ריכוז, הם משתמשים בצבעוניות, של הבטן שלהם, של הרגליים, בשערות, בצבעים שונים, כדי ליצור את החיזור הזה, בעצם כדי למשוך את הנקבה, שאם ראיתם בתמונות, הנקבה היא קצת אפורית.
אז רגע, אז אנחנו מבינים, אז שוב מדובר בעוד מקרה בטבע של נקבה שהיא פחות יפה מהזכר?
אתה אומר את זה כך, אני אגיד שנקבות לא צריכות להתהדר כדי שזכרים ישימו לב עליהם, ולעומת זאת הזכרים מנסים להתהדר כדי שהנקבות ישימו לב עליהם
ויבחרו
בהם.
אולי הטבע מפצה אותנו על מצבן של הנשים האנושיות שנאלצו להתייפות, כך על פי לפחות התרבות כמובן.
לפחות בחלק מהתרבויות.
כן, נכון, בחלק מהתרבויות.
אז זה באמת קבוצה מרתקת גם מהבחינה הזאת של הרדיאציה, מצב שבו יש לנו כל כך הרבה מינים ששייכים לקבוצה עם קרבה של אב קדמון קרוב משותף. בעצם בשני הסוגים האלה, שאנחנו קוראים להם הכבישי הטווס, יש מעל 70, אפילו 80 מינים, אם אני לא טועה נכון להיום. הרבה מהם תוארו מאזורים שונים באוסטרליה. בעצם מראה לנו שקרה משהו, שהוא אב קדמון של אותו הכביש טווס שנמצא באזור ההוא, פיתח, וכנראה בגלל לחצי רבייה זיגית, sexual selection, אותו חיזור שאנחנו רואים בפאוול פה, התנהגויות כל כך רבות ושונות, שזה גרם להתמיינות, לרגיאציה של הרבה מאוד מינים שנצרו בקבוצה אחת עם קשר קרוב, עם האב קדמון בקרוב.
כן, ואנחנו באמת מתבשרים על גילוי של זנים חדשים מדי כמה חודשים, נכון? אנחנו שומעים יותר ויותר על הכבישים האלה. טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו שהנה, צלחנו, שיחה עם אדם שנמצא ברכבת. תודה רבה לדוקטור אפרת גביש רגב, מנהלת מדעית של אוסף הכבישנים הלאומי באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם בקרוב תימצא תרופה למחלת הזאבת? חוקרים הצליחו לרפא זאבת באמצעות הנדסה גנטית של תאי T, תאים של מערכת החיסון, במקרה הזה של עכבר. אבל זו התחלה, מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שעה שנייה, אני דודו ארז, והיום אנחנו עוסקים במשבר התחבורה הציבורית בישראל. בשבוע שעבר מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירה, פרסם דוח ביקורת מיוחד שכותרתו משבר התחבורה הציבורית, וגם בלי הדוח הזה אנחנו יודעים שמצב התחבורה הציבורית בישראל הוא לא מטורף. במשך שנים, על פי הפרסומים של מבקר המדינה, ההשקעה בתחבורה הציבורית הייתה נמוכה מאוד. לעומת מרבית המדינות המפותחות, במקום זאת הוא שם דגש על פיתוח תשתיות התומכות בשימוש ברכב פרטי. כפי שגם עולה בשיחה שערכנו בשעה האחרונה, ומי שנשאר איתנו לעוד שעה, פרופסור דוד מהלאל, פרופסור מהיחידה להנדסת תחבורה וטכניון, ומרצה באוניברסיטת חיפה, בתחום התחבורה העירונית המקיימת, שאיתו אנחנו מדברים על מצב התחבורה הציבורית ועל תחבורה ציבורית בכלל, ואנחנו עוסקים בעוד עניינים. האורך שלנו רז חסון, המפיקותן אלכסנדר לוי קרבל איטליטי אמירן, על הביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר. תודה רבה לאיגר שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזן לנו גם באמצעות היישומון חינמי כאן אודי.
הרכבת מתקרבת, הרכבת מגיעה, בואו ונצא לדרך, הצטרפו לנסיעה. ובאים נוסעים אל התחנה, אין להם כרטיסים, רק ריקוד ומנגינה.
אז כמובן פרופסור דוד מעלאל, אנחנו שומעים את השיר שהוא שיר הפתיחה של התוכנית רכבת ההפתעות, שם המודל הכלכלי הוא אין לנוסעים כרטיסים, רק ריקוד ומנגינה. שיהיה להם בהצלחה עם זה, כמובן, עם איכשהו להחזיק כלכלית את הרכבת. אבל אנחנו כן צריכים לשלם עבור הרכבת. מה יקרה אם לא תהיה תחבורה ציבורית טובה? זאת אומרת, איך זה משליך על החיים שלי כאדם שחי בעיר? מה אכפת לי?
זה כבר קורה היום, זה לא מה יקרה אם, אלא זה כבר קורה היום.
אז מה אכפת לי היום?
המרחב הציבורי בארץ הוא מאוד מוזנח, אני מדבר על הרחוב העירוני, רחוב שלא נעים להיות פה בדרך כלל, מכוניות חונות על המדרכה, המדרכות צרות, רוב השטח מוקדש למכוניות, רוכבי אופניים מסכנים את עצמם, הולכי רגל גם כן, זמן חציית כבישים הוא ארוך, כל המרחב הציבורי, לרחוב עירוני אני קורא לא מקום למכוניות, אלא אני קורא לו מרחב ציבורי. Okay. הוא נועד לפעילויות חברתיות, לפעילויות כלכליות. רחוב טוב זה רחוב של האנשים טוב להיות בו. ובמרחוב שישנו היום לא טוב לנו להיות, זיהום אוויר ורעש וכל מה שאתה לא רוצה, רק לברוח משם.
לא טוב, לרדת מהארץ? מה הטיפ שאנחנו מקבלים פה?
טוב, משנה.
אי אפשר לשנות את כל המדרכות?
אפשר.
הקמנו מדינה, גם משהו.
לא, לא. אז עוד פעם, אני נותן את הדוגמה של ניו יורק. ב-48 שעות הם לקחו שדרות מרכזיות, השדרה החמישית, השדרה השלישית, חצי מכמות האספלט הם הקדישו להולכי רגל ואופניים באמצעות צבע. צבע וחביות פלסטיק.
פשוט שינוי כזה,
אפשר
אוקיי,
לשנות
כן.
דברים מהיום למחר. עכשיו זה חשוב לעשות את זה, משום שבארץ, מאחר וכל דבר הוא עתיר הון, עם המון הכנות, בסוף אין תקציב לבצע אפילו את הדברים. מה שאנחנו כן. צריכים לעשות זה להתרגל בנושא שינויים בתחבורה, לעשות את הדברים שקל לעשות אותם, מהר לעשות אותם, ולא לעשות את המיטב בהכרח, לא לעשות את הדבר הטוב ביותר. לשנות את המיקום המדרכות
כן.
באמצעות אבן שפה אפשר לעשות במהלך השנים. זה לא חייב להיות ברגע אחד, אבל ברגע אחד ניתן לצבוע בירוק חלק מהכביש, וזה עובר, הולך להיות מרחב להולכי רגל. לצבוע שבילי אופניים אפשר גם בימים ספורים. זה אחד הלקחים של המהפכה שניו יורק עברה בעשור האחרון, שדברים יכולים לעשות מהיום למחר. אז גם, ועכשיו, אם זה נעשה בצורה כזאת, אם זה לא מוצלח, אפשר לחזור אחורה.
כן.
זאת אומרת, לא צריך לעשות החלטות שמפחדים מהם.
זאת אומרת, שמה, שנצבע חלק מהכביש בצבע, ועליו נוכל, אנחנו נוכל הרגל ללכת?
כן.
מי היה מאמין?
זה מה שעשו, בניו יורק, במנהטן, זה לא דבר שהמצאתי אותו.
תגיד, מה עם כלי התחבורה החדשים? הם לא יפתרו את בעיית התחבורה? הרי אין אדם כמעט בישראל שאין לו קורקינט שהוא טס באמצעותו גם על המדרכה, גם על הכביש, גם במסלולים שנועדו לרכיבה על אופניים. האם כלי התחבורה החדשים, עוד מעט ייכנסו מכוניות אוטונומיות, האם הפתרון הוא כבר לא יימצא בטכנולוגיה החדשה?
אתה אומר שני דברים מקבילים. יש את הנושא של אופניים וקורקינטים,
כן.
שזה רכב לא מנועי בסופו של דבר, שאני מייחס לו חשיבות רבה, לא איך שזה נעשה בתל אביב. צריך לבוא וליצור את ההפרדה המרחבית.
חשיבות רבה, זה מסוכן ומעצבן, אני אומר לך, כהולך רגל כמובן.
איך שזה קורה היום, אבל אם מראש היו סוללים, מקימים שבילי אופניים, והיה ברור לרוכב אופניים או קורקינט שלא נוסעים על המדרכה, אז הבעיה הייתה נפתרת. הבעיה נוצרה בגלל שלא נשמרה הפרדה במרחב בין אלה לאלה. נושא המכוניות האוטונומיות הוא אחר לגמרי. פה באמת ייתכן וצפויה תוך שנים ספורות מהפכה גדולה. משום שאם באמת אני יכול בחיוק קל להזמין לעצמי מכונית, ואני יושב בתוכה ולא צריך לנהוג ומגיע, לא צריך לחפש חנייה, יכולה להתרחש בהחלט מהפכה תחבורתית, מהפכה בכל העירוניות, כל חיי העיר, ויש לזה כבר פרסומים שהדברים יכולים להשתנות בצורה מאוד ממשית.
יכול להיות שעד שתהיה רכבת קלה או רכבת תוך עירונית, בסוף כבר המכוניות האוטונומיות ייתרו את הרכבת הזו? זה יהיה רק פן להסיע את הילדים שיראו מהי רכבת?
זה הערה טובה שלך. אם נתבונן על ההתפתחות הרכבת הקלה פה בתל אביב או בחיפה או אפילו בירושלים, שלמרות ששם נעשה דבר יפה מאוד, ונראה מצד שני את ההתפתחות הטכנולוגית, אני חושב שאתה צודק. אנחנו נראה אולי קודם את המכונית האוטונומית לפני שנראה את הרכבות הקלות.
צריך לעצור מהר את החפירות.
אתה יודע מה, יהיה מקום להכל.
כן, מעניין מאוד. שלום לכם. האם בקרוב תימצא תרופה למחלת הזאבת? החוקרים הצליחו לרפא זאבת באמצעות הנדסה גנטית של תאי T, תאים של מערכת החיסון, במקרה הזה באחבר, אבל זו התחלה. נסביר שזאבת היא מחלה אוטואימונית, מחלה שבה הגוף תוקף את עצמו, ליתר דיוק, מערכת החיסון תוקפת רקמות שונות בגוף. החוקרים מהמרכז למדעי הבריאות באוניברסיטת טנסי בארצות הברית טוענים שהם הצליחו לרפא את הזאבת, כאמור באמצעות טיפול גנטי שהם ערכו בתאי T ולהאריך את חייו של העכבר. הדברים פורסמו בכתב את Science Translational Medicine, ואנחנו רוצים ללמוד על מה שקרה שם באמצעות שיחה עם מנהל יחידת טראומטולוגיה בבית החולים זיו בצפת, דוקטור מוחמד עדאווי. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, בוא נדבר מעט על זאבת, מחלה ששמענו עליה, מעט על המחלה, ואז נדבר באמת על מה שנמצא כאן בניסוי או במחקר.
אוקיי, זאבת היא בעצם, כפי שאתה הגדרת אותה, זה מחלה אוטואימונית, מחלה שיש בה הפרשה של נוגדנים. הנוגדנים האלה הם תוקפים את הגוף במקום להגן עליו, משתבש להם משהו במערכת שלהם, ואז הם מתחילים לתקוף את הגוף.
ולא יודעים מה גורם למחלה הזאת? זאת אומרת, מה גורם לשיבוש הזה?
שאלת המיליון דולר, עדיין לא, אבל חוקרים, אתה יודע, כל הזמן מחפשים סיבות למה. יש כל מיני גורמים, יש גורמים גנטיים, יש גורמים סביבתיים, יש גורמים הורמונליים. קשה מאוד כרגע להצביע ככה בוודאות על סיבה למה זה קורה אצל אישה זו ולא אצל האחרת. וזאת כמובן מחלת נשים, לזה אמרתי אישה, כי זה היחס בין גברים לנשים הוא 9-1 כמעט יכול להגיע.
יותר נשים חולות בזאבת, כן?
יותר נשים. אנחנו בחודש של הנשים, לצערנו, בשורה לא טובה. זאת מחלה של בעיקר נשים, ולכן נכנס פה הגורם ההורמונלי שמדברים עליו הרבה פעמים.
אז מה החוקרים עשו כאן באמצעות הנדסה גנטית של תאי עתי, שאנחנו גם שומעים עליהם מדי פעם, על אותם תאים?
כן, כן. אני אסביר את זה ככה, נחזור קצת אחורה למערכת החיסון. בעצם מחלת הזאבת היא פגיעה כלשהי במערכת החיסון. מערכת החיסון מחלקים אותה בעיקר לשתי קבוצות. יש קבוצה של התאים המולדים, שאלה עובדים במיידית, כשגורם זר נכנס לגוף, ויש את המערכת הנרכשת. המערכת הזאת מתחילה לפעול בעצם 3-4 ימים לפחות אחרי שהגורם הזר נכנס לגוף. עכשיו, המערכת הזאת מאופיינת על ידי תאים שנקראים לימפוציטים, והלימפוציטים ניתן לחלק אותם לשני סוגים. סוג שנקרא תאי T, והסוג האחר נקרא תאי B. עכשיו, רוב המחלות האוטואימוניות הן פגיעה כלשהי באחד משני התאים האלה. ואם ניקח את הלופוס, אז מחלת הלופוס או הזאבת בעברית, זאבת הדמנתית מערכתית, אם ניקח את המחלה הזאת, אז רוב הזרקורים מופנים כלפי תאי B. והטענות שתאי B הם אלה האחראים על הפרשת הנוגדנים. עכשיו, מתי תא B מפריש נוגדנים? כשהוא בשל. כשהתא הזה עוד לא בשל, אז אין סיכוי שיפריש נוגדנים שהם בעצם נוגדנים תוקפניים. אז מה שקורה במחקרים שנעשו לאורך השנים, וזה אני אומר לך לפחות 10-15 שנה אחורה, התחילו ללכת לאורך המסלול של הדיפרנציאציה או הייצור של תאי B, ממח העצם עד הדם, וראו שהתאים האלה, תאי B, ניתן לאפיין אותם על ידי רצפטורים, על ידי מזהים שהם מתלבשים על ידי הממברנה החיצונית שלהם, ואם מזהים את אם אנחנו יודעים המזהה הזה איך הוא עובד וחוסמים אותו, אז בעצם אנחנו מעכבים את הייצור של התאים לכיוון של תא בשל שמפריש נוגדנים. במילים אחרות, אם יש לנו תא שמתחיל עכשיו נולד במח העצם, הוא צריך להגיע למצב שקוראים לו תא פלזמה שמפריש נוגדנים. ואז בודקים לאורך הדרך איזה רצפטורים עליו הם מאפיינים אותו וחוסמים אותם. והמחקר התחיל עם סממן שקראו לו CD20.
כן.
וה-CD20 הזה חסמו אותו על ידי תרופה שקוראים לה ריטוקסומאב או מפטירה, וזה עבד בהתחלה במחלת הלופוס. אלא מה? ככל שהתרבו יותר ויותר התוצאות, הגיעו למסקנה שזה לא המהפך העיקרי במחלה, וזה לא ממש מרפא אותה. ומחקרים המשיכו, ואז עכשיו מדברים במחקר הנוכחי על סמן אחר שנקרא CD19. זאת אומרת, זה שלב אחד לפני CD20. ואם אתה חוסם את ה-CD19, אתה מונע ייצור של תאי פלזמה שמפרשים נוגדנים. וזה בעצם המחקר, הם ייצרו תרופה.
וואו.
שחוסם את CD19, בינתיים התרופה הזאת היא רק על האחברים. אני עברתי על המחקר, התוצאות מאוד מחמיאות להם שם, אבל אני חושב שההתלהבות היא מוקדמת בקטע הזה, מכיוון שהדרך היא ארוכה מאחברים עד בני אדם. עכשיו זה הולך להיות תרופה שניתנת לבני אדם, ולדעתי זה משהו שיקח לפחות 5-6 שנים, אם תהיה באמת תרופה שנוכל להשתמש בה כריפוי במחלה. ואני שוב מדגיש, עד עכשיו אין תרופת ריפוי. אני לא חושב במנגנון שנעשה כרגע במחקר הזה נגיע לתרופה שהיא גם תרפא את המחלה. זו תרופה דומה מאוד מבחינת הפעולות לריטוקסימאב שחוסם את CD20.
זהו, אנחנו שומעים באמת מדי פעם על מחלות אוטואימוניות שמשום מה גם הולכות ומתפשטות, אנחנו נתקלים יותר ויותר במחלות אוטואימוניות, שבאמת, אני לא יודע אם מרפאים, אבל מצליחים לעכב או איכשהו לחסום, באמצעות באמת חסימה של כל מיני חלבונים או חומרים במערכת החיסון. זאת אומרת, המוב הזה, המהלך הזה, הוא ידוע לרפואה.
כן, צדקת. קודם כל, יש פה, בקטע הזה יש מהפך, הייתי קורא לזה, מהפך בתרופות הביולוגיות.
כן.
התרופות האלה, הן לוקחות ציטוקין, שזה סוג של חלבון, שתוקף כמו הנוגדן, והן חוסמות אותו. עכשיו, אם אתה יודע שיש ציטוקין אחד או חלבון אחד שהוא מאוד מאוד בעייתי ואתה חוסם אותו, אתה בעצם מגיע למצב שאתה מכניס את המחלה להפוגה או רמיסיה, ואז זה כמו בן אדם בריא עם תרופה.
נכון, גם נסביר באמת למאזינים, כמו למשל מחלות דלקתיות, כמו דלקת פרקים ושלל דלקות בגוף, זה משהו שאפשר לחסום באמצעות באמת יירוט או חסימה של, של, של אותו חלבון.
בדיוק, בדיוק. אני אמרתי קודם, יש תאי T ותאי B. תאי B אחראים על הנוגדנים, ותאי T אחראים על ההפרשה של הציטוקינים או החלבונים התוקפנים האלה. ויש כמה סוגים כאלה, אני אזכיר אותם, יש TNF-alpha, יש אינטרלוקינים 1 ו-6, שהם מאוד מאוד, הייתי אומר, דלקתיים או פרו-דלקתיים, ולכן אם אנחנו חוסמים אותם, ויש תרופות כאלה שחוסמות את החלבונים האלה, אנחנו מגיעים למצב שהחולה נראה מאוד מאוד בריא. הוא לא, זה לא מרפא, אבל הוא כמעט ללא סימפטומים.
טוב, כן. לא, עכשיו מה שנשאר זה רק להוזיל את התרופות הביולוגיות האלה. אבל זה גם משהו כמובן. כל מי שחלה באחת מהמחלות האלה יודע עד כמה זה חשוב. אגב, נזכיר שבאמת למחלה קוראים זאבת, וזה אולי לא התייחסנו, או לופוס בלטינית, כי באמת בימי הביניים הכתמים, יש הרי מין פריחה שאופיינית לחולים במחלה נכון, הזו, נכון? כן. אז זה הזכיר לרופאים בימי הביניים כתמים שהיו על פנים של זאבים. זאת אומרת, אין שום, זה לא שום
כן,
דבר
אחר. כן, זה פריחת הפרפר כן. האופיינית, ככה מזהים את החולים.
נכון,
האלה.
פריחה בצורה של פרפר. אני מודה לך על השיחה המרתקת הזו, מנהל יחידת טראומטולוגיה בבית החולים זיו בצפת, דוקטור מוחמד אדאווי. תודה רבה לך על השיחה
תודה
הזו.
תודה רבה לכם, תודה רבה.
תודה אוקיי. ולהתראות, ואנחנו חוזרים לדבר על תחבורה. אנחנו מדברים על השפעות התחבורה הציבורית בפן החברתי, תעסוקתי, כלכלי, ואקולוגי. שוב, פרופסור דוד מהלאל מהטכניון וגם מאוניברסיטת חיפה. איך התחבורה הציבורית משפיעה על התעסוקה, על הכלכלה ועל האקולוגיה?
יש דברים טריוויאליים. אם אדם מבלה פחות זמן בנסיעה בכביש והנסיעה יותר קצרה, אז יש יותר זמן לעבודה. עכשיו, אם התחבורה הציבורית היא טובה, אז יש יותר הזדמנויות לאנשים להגיע למקומות עבודה שונים, ולבחור את מקום העבודה שלהם. בואו לא נשכח ששליש ממשקי הבית בישראל אין להם בכלל מכונית. אנחנו כל מה מדברים.
כן?
כן, שליש.
וואו, זה נתון מפתיע.
רמת המינוע בארץ היא נמוכה.
וואו.
היא חצי מאירופה.
תמיד מדברים על זה שלכל משפחה יש כמה מכוניות וכולם נוסעים.
אז יש מעטים כאלה גם כן.
מעניין.
אבל הרוב הם, לא סליחה, שליש הם בכלל בלי מכונית. ובשקי בית לפעמים יש שני אנשים שעובדים, לא רק אדם אחד, אז יש הרבה שאין להם מכונית זמינה. למרות זאת, שיעור השימוש בתחבורה ציבורית הוא נמוך, בגלל שעושים כל מיני מניבות כדי לא לנסוע בתחבורה ציבורית.
ומה למשל?
כמו שהבעל לוקח את האישה לעבודה, או אישה לוקחת את הבעל, עושים כל מיני סדרים. אז ברגע שיש תחבורה ציבורית טובה, יש יותר הזדמנויות לבחור מקום עבודה. זה חלק מהפן של הגידות חברתית שקיים במערכת התחבורה. כבישים בדרך כלל טובים רק למי שיש יותר כסף לקנות מכונית.
כן.
תוספת כבישים, בין עירוניים בעיקר, היא בכלל לא מסייעת לאנשים עניים שלא לא נוהגים במכוניות.
תגיד, אולי זה עוד דרך שבה דואגים רק לעשירים, לדאוג לכבישים. כי בסופו של דבר, מי שקונה כלי רכב וכו', זה אנשים שיש להם כסף.
ללא ספק, פיתוח של כבישים יותר.
קצת כזה, אווירת קפיטליזם כזו.
יש פה פן של הגינות חברתית, ללא ספק. כלומר, ההוצאה הלאומית יוצאת, מגיעה לאנשים שיש להם יותר מאשר לאנשים שיש להם פחות.
מבאס קצת. מה עם האקולוגיה? אנחנו, ראיתי בטייטל שלך, שאתה מרצה בתחום תחבורה עירונית מקיימת. בוא נדבר על קיימות ועל תחבורה ציבורית.
קיימות זה לא רק אקולוגיה. אקולוגיה זה רק פן אחד. כשאני מדבר על קיימות, אני בעיקר מדבר על תחבורה טובה. מערכת תחבורה טובה,
אוקיי.
מערכת שלא הורגת את האנשים גם. זאת אומרת, גם פן הבטיחות. ישנו גם הפן האקולוגי, כמו שאתה אומר, וזה העניין של זיהום אוויר, שהוא בעוד ממשי ברחובות, למשל של תל אביב, דמדדים רמות מאוד גבוהות. הפן של הרעש, שיוצר אפקט מצטבר עלינו שאנחנו לא בכלל מודעים לקיומו, ויש את הפן...
גם תחבורה ציבורית, אבל היא מרעישה מאוד, לא?
תראה, פה יותר מהר אפשר היום מופע לתת מכוניות אוטובוסים חשמליים, אבל אל תשכח שתחבורה ציבורית יש פחות כלי רכב.
כן, נכון, מבחינה כמותית.
בדיוק, אז פחות רעש, גם מפלסי רעש יותר נמוכים. יש את הפן החזותי, אם אתה מדבר על השפעות סביבה, יש את הפן החזותי, visual intrusion. במובן הזה שמה שאתה רואה סביבך ברחוב זה רק מכוניות ומכוניות, וגם כשאתה יוצא מחוץ לעיר אתה רואה הרבה מכוניות. כלומר, הנוף במרחב הציבורי נפגם עקב ריבוי כלי הרכב.
אולי המכוניות הן חלק מהנוף, אולי צריך לעצב אותן אחרת בצורה של עצים או לא יודע מה. משהו.
זה כבר, אתה יודע,
משהו.
עתידנות.
יכול להיות. אוקיי. אז בוא נסכם באמת את ההשפעות שיש לתחבורה ציבורית על החיים שלנו, מכל הפנים האפשריים.
אם אחוז...
שוב, זה, כביכול אנחנו עוסקים בנושא שהוא באמת בצד החיים, אבל כי אם אתה אומר ששליש מהאנשים במדינה אין להם בכלל רכב פרטי,
אז משקי בית.
משקי בית, אז זה משהו אקוטי, זה משהו שהוא חשוב מאוד לדאוג לו. נכון. הרבה מעבר לסתם פעם בק הזה.
לא כך דואגים לאנשים עניים. כבר ידוע, לא?
כן, קצת עצוב. טוב. אוקיי, אז צו, אתה רוצה להגיד משהו משמח על התחבורה הציבורית, כדי שלא נסיים את תת הדיון הזה בנימה עצובה?
מה שאני רוצה לומר, שתחבורה ציבורית היא המפתח ליצור עיר הרבה יותר בטוחה, שהרבה יותר טוב לחיות בה, עיר טובה מאיצה תהליכים כלכליים, מאיצה תהליכים חברתיים, פחות ניכור חברתי, אנשים רואים אחד את השני, כלומר כל הציבוריות פה בארץ, תשתנה, אני חושב, אם הרבה יותר אנשים ייסעו בתחבורה ציבורית.
אולי באמת אחת הסיבות לכך שאנשים מעדיפים רכב פרטי, זה כדי לא להתעכל באנשים אחרים.
נכון.
אולי הפכנו להיות אנטיפטים.
ללא ספק.
כן?
לא אמרתי שהפכנו להיות אנטיפטים, אבל ללא ספק.
לא רוצים לראות אנשים, לא שלום, לא זה.
כנראה שהיעדר אינטראקציה חברתית נוחה לרבים, כן?
טוב, אז... בעיקר שיש תאמר משהו משמח, הגענו שוב לדדן. בסוף השבוע הזה התקיים הקאטון. ההקאטון הראשון בישראל לפיתוח כלים פורצי דרך לעולם הבריאות הדיגיטלית תוך שימוש בביג דאטה. הרבה מושגים מדליקים, כמו למשל הקאטון וביג דאטה, מיד נבין מה כל אחד מהם אומר. אבל מדובר בשיתוף פעולה בין הטכניון לבין מכבי שירותי בריאות ויוזמה לאומית בהובלת אראל מרגלית. ובמסגרת היוזמה הזו, המשתתפים בהאקתון הזה אמורים לפתח אלגוריתם ולבחון אותו, אלגוריתם שקשור כמובן לבריאות, תוך שימוש בבסיס נתונים שהוכן עבור האירוע הזה. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור רועי קישוני, מהפקולטה לביולוגיה ומדעי המחשב וראש המרכז הבינתחומי למדעי החיים וההנדסה בטכניון. שלום לך.
שלום דודו.
טוב, מה היה בהאקתון הזה? מה נולד שם?
טוב, אז האמת היא, היה אירוע מאוד מרגש ועוצמתי. תשמע, האקתון הרי זה מגיע מהמילה מראטון, מאמץ מרוכז, זה משימה מוגדרת, וכך זה בדיוק
כן,
היה.
כן, מי שלא יודע, באמת זה נפוץ יותר ויותר, זה משהו מאוד מדליק, זה ממש כמה ימים, אני ראיתי אנשים שנמצאים גם בחצות, זאת אומרת, לא ישנים ממש, קבוצת אנשים שמתכנסת כדי לפתח, בדרך כלל אפליקציות, בדרך כלל זה מחובר להייטק, נכון? אני בעצמי...
נכון, נכון, וגם במקרה הזה, ובאמת קבוצות נשארו 24 שעות... חלקם באמת אפילו לא הלכו לישון כל הזמן הזה. מה שבאמת מאוד מיוחד זה שילוב של צוותים שמגיעים גם מצד אחד ממדעי המחשב ומצד שני מרפואה, ובאמת נתנו לנו איזושהי פעימה של העתיד הזה של רפואה דיגיטלית. וחשוב להגיד, כמו שאמרת, שכל הדבר הזה יתאפשר בזכות שילוב סקטוריאלי בין אקדמיה, ארגוני הבריאות והתעשייה. הזכרת את... בת חולים מכבי, מכון המחקר של מוריס קאן, באמת בהובלה מאוד חדשנית ופורצת של פרופסור ורדה שלב, שהם יחד עם חברת MD קלון אפשרו באמת, עכשיו פעם ראשונה בארץ, גישה בזמן אמת לאנליזה של עשרות אלפי רשומות בריאות, כמובן הכל מותמם לחלוטין.
אז זהו, השאלה היא כמובן, אם מדובר בבני אדם אמיתיים וברשומות רפואיות של בני אדם?
אז יש פה איזה טריק, אנחנו קוראים לדאטה הזה דאטה סינתטי, זה סביב שיטה שפתחה חברת MD קלון, שהם בעצם מאפשרים לקחת את הדאטה האמיתי בקופת חולים מכבי, אבל יש מובן לבלבל אותו טיפה בצורה כזאת שהוא כבר לא מחובר לחולים מסוימים, ולכן לא מהווה פגיעה בפרטיות. כן, אז חברנו פה גם עם, חשוב להגיד, עם בית חולים רמב״ם, שגם הוא דוחף ומוביל בבריאות דיגיטלית, ומה שמאוד מיוחד עם חברות התרופות, טבע ואסטרזניקה, שהם אלה שהגדירו את הצורך הרפואי מסחרי ממש מהשטח.
ומה בסופו של דבר נולד בהאקתון הזה? זאת אומרת, מה הרווחנו שם? מה הכלי שנוצר שם?
אוקיי, אז זה די מדהים, אתה אומר לך, 24 שעות, מה כבר יכול לקרות? אבל כשאתה שם, אתה יודע, אוסף של IQ מאוד משמעותי בחדר אחד, עם אווירה שהיא גם תחרותית מצד אחד, מצד שני מאוד שיתופית ובונה ומשתפת, אז דברים קרו, אני הופתעתי מהתוצרים של לפחות חלק מהקבוצות, היו פה 20 קבוצות שהתחרו אחת בשנייה סביב האתגרים, נוצרו ממש כלים הלכה למעשה שלוקחים דאטה רפואי של חולה ונותנים הבחנות של שני אתגרים שהגדרנו, של מחלת ציליאק ושל איסיקת לב וכליות. בוא נחשוב על דבר כזה, מגיע חולה, ילד לרופאה ומתלונן על כאבי בטן. זה יכול להיות מלא דברים הרי.
כן.
זה יכול להיות גם ציליאק, זה יכול להיות גם מלא דברים. מה שהמחשב יודע לעשות זה להסתכל על כלל הנתונים, המדדים, יש איך התלונות השתנו לאורך זמן, איך השתנה הברזל, איך השתנה המשקל, בצורה מאוד הוליסטית.
רגע, לא רק שלו, אלא של אנשים אחרים? זאת אומרת, המבט הוא על...
בדיוק, בעצם להסתכל, אתה צודק מאוד, בדיוק. להסתכל על מאות אלפי מקרים שכבר ראינו בעבר, ולהגיד בצורה מאוד ספציפית מדויק, מה הסיכוי שהחולה הזה יש לו ציליאק, ומה שראינו שהמחשב מסוגל לעשות את זה בדיוקים מרשימים, באמת, בצורה כזאת שזה... כמעט ב-24 שעות נוצר כלי מאבחן לדיאגנוסטיקה, כלי תומך החלטה על הרופא שיכול להמליץ לרופא על המשך דיאגנוסטיקה והמשך טיפול ברמת החולה הבודד, על סמך כל המדדים והסטטיסטיקה ומה שידוע מכלל החולים שראינו עד היום.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו. פרופסור רועי קישוני מהפקולטה לביולוגיה ומדעי המחשב וראש המרכז הבינתחומי למדעי החיים והנדסה בטכניון, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ובהצלחה, אנחנו עוברים אל הפינה, אתם שואלים, הקתדרה למוסיקה, עונה, והנה השאלה של דני פונדי מבת ים, איך התמודדו ומתמודדים מוזיקאים עם בעיות התחבורה הקשות? שלום, למלחין, למנצח ולמייסד הקתדרה למוסיקה במרכז עיניו, פרופסור משה זורמן, שלום לך.
שלום, בוקר טוב דודו.
מה, גם למלחינים, מה, קלאסים היו להם בעיות, זה, או שאנחנו מדברים על מלחינים היום, מעניין מה...
גם מה... היום וגם אז אנחנו נעבור היסטוריה של איזה 200 שנה, אבל במשך כל ה-200 שנה האלה, המלחינים הציעו פתרונות תחבורה חילופיים, שיכולים לפי דעתי לתת רעיונות למשרד התחבורה גם היום. לא נראה לך יותר רלוונטי, או יותר בוא נגיד רומנטי, לצאת לעבודה לדוגמה על סוס, מאשר על מיצובישי לנסר?
דווקא סוס, נשמע לי תמיד התעללות כזאת, אני מרחם על הסוסים.
הם נהנים מאוד לרכב. אז הרעיון הראשון הוא לרכיבה על סוסים.
כן.
ובשביל זה המציא המלחין ג'קומו רוסיני, מלחין האוטובור המפורסם, כשהוא כותב את הפתיחה שלו לאופרה וילהלם טל, הוא המציא את הפטנט שעד היום כל מלחין משתמש שהוא רוצה לדמות דיירת סוסים. התבנית הריתמית הזאת, פתקדם פתקדם, הפכה להיות סמל, ואותו וילהלם טל שהיה גיבור אגדי, מנהיג שוויצרי שיצא להילחם למען הנדכאים והחלקאים, יוצא על סוסו ומגיע בזמן ואין לו בעיות חנייה ליד דיזיגוף סנטר. הקטע המפורסם ביותר אולי של רוסיני, הפתיחה וילהלם טל.
זה סוס, עכשיו אני מבין, עכשיו אוקיי, אז בוא נשמע באמת
ונקשיב
לסוס, בבקשה.
1829.
חבל לי להרוס,
חבל לי לעצור את היצירה הזו. אגב, פרופסור דוד מהלאל, שמומחה לתחבורה שנמצא כאן, רוצה לומר משהו רק על בעיטות סוסים, כי זה באמת מסקרן. מה רצית לומר?
בלונדון במאה ה-19 יותר אנשים מתו מבעיטות סוסים ברחובות מאשר בתאונות דרכים היום.
די! אז מה זה אומר שמצב בסדר?
אז נעזוב את הסוסים.
כן, טוב.
הם לא שמעו מוזיקה כנראה.
לא שמעו מוזיקה. יש לי פתרון אחר, אולי יותר מעניין. רחבל. אתה לא חושב שאפשר לדוגמה ממגדל עזריאלי לסדר רחבלים שיגיעו לכל מיני מקומות בעיר? רעיון לפי דעתי.
טוב, רכבל זה באמת כלי שאנחנו מכירים, אבל בדרך כלל רכבל הוא אקזוטי מאוד וספציפי מאוד, לא מכיר.
יפה, אז בוא נשמע. כן. האיטלקים עוד ב-1880 סידרו איזה רכבל מהר הווזוב לעיר נפולי, ועל האירוע הזה עוד בשנת 1880 כתב לואיג'י דנס, המלחין איטלקי, את השיר המפורסם, פוניקולי, פוניקולה,
אגב, בקצב... רק, סליחה שאני קוטע אותך, אבל באמת פוניקולר הוא סוג של רכבל מאוד ספציפי, שקרון אחד מושך את הקרון השני. לדעתי, הקרמלית שלנו בישראל היא סוג של פוניקולר, אבל תמשיך, סליחה שקטעתי אותך.
יפה, כן. אז זהו, אז הפוניקולר הזה הפך להיות סמל לכל הנפלא במוזיקה איטלקית, וכשפברוטי שר על הפוניקולר של נפולי, כולם עומדים משתהים לנוכח היופי של הדבר הזה.
וזה אני בטוח לא מפריע.
בדיוק.
הנה פליי, די-ג'יי מקלר, אם תוכל לנגן, תודה.
Sai a sto cuore ingrato più di spiette far me non può adorno fuoco gocce ma si fuie terrazza sta e non te copri a priesse non destruie suo a guardare Yanno, yanno, coppa yamma ya. Yanno, yanno, coppa yamma ya. Cule, 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 cula, cule, 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 cula. Yamma yamma ya. Cule, 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 cula.
אז בסופו של דבר זה שיר הלל לרכבל, נכון?
שיר הלל לרכבל.
אגב, רק נזכיר למאזינים ולמאזינות שלנו, שמי שייבא את השיר הזה לישראל משום מה, זה היה דן שילון. בשנות ה-90 הייתה את התוכנית המפורסמת המעגל, עם דן שילון, שלדעתי כל שתי תוכניות, מישהו שם אחר היה שר את השיר הזה. כל פעם מישהו אחר, משום מה.
אפילו יש גרסה בעברית לדבר הזה של לאה נאור. שלום, היה נעים להיות ביחד, היה נעים, נעים מאוד. שלום, הייתה לנו שעה של נחת, להתראות, להתראות וכו'. בקיצור, יש לנו כבר, לפחות בשירים, יש לנו רכבל וגם בחיפה. נו, נסתפק בזה בינתיים. עכשיו, המלחין הבא שאני רוצה להכיר לך אותו, מלחין הרבה פחות מוכר מהשניים ששמענו עד עכשיו, מלחין צרפתי בשם ארתור הוניגר, שבשנת 1923 כתב את יצירתו המפורסמת ביותר שנקראת פסיפיק 231. הוא מנסה באמצעות התזמורת הסימפונית איכשהו לדמות את הסאונד ואת העוצמה שיש לרכבות שבאותה תקופה באירופה היו שיא השכנול והטכנולוגיה. הוא אפילו אומר בזמנו, הוא כתב שהוא אוהב רכבות יותר מאשר אחרים אוהבים נשים או סוסים. זאת אומרת, היה לו איזה פטיש לעניין הזה. אבל כשהוא מנסה את התזמורת הסימפונית, השנה 1923, וכותב את היצירה שלו, היא הפכה להיות היצירה אולי המפורסמת ביותר שלו. שים לב, ממה ג'ון ויליאמס גנב את הרעיון לנצל תזמורת סימפונית, ליצור של איזה אפקט שגדול מהחיים, הרכבת של ארתור הוניגר.
זה באמת קצת מזכיר, באמת יצירות שקשורות לסרטים, באמת.
בדיוק, אבל זה הכל עוד הרבה לפני, וארתור הוניגר הפך להיות אחד מהסמלים של הצרפתיות החדשה של תחילת המאה ה-20.
וואו.
לאט לאט עוצרת ועוצרת עד שמגיעה לתחנתה הסופית.
נשמעת בדיוק כמו רכבת ישראל?
כן, כן.
המורכבות, אוקיי.
באזור רשפון. אבל אני זוכר, כשאני למדתי בניו יורק, הייתי מגיע תוך דקות מרוב הקווינס שבו גרתי כסטודנט, מה שקרוי, קצת חסר אמצעים, למרכז מנהטן באמצעות הרכבת התחתית, שהייתה בשבילי נס תחבורתי. וכדי לזכור את התקופה היפה הזאת, אני נזכר בשירו המאוד מפורסם של דיוק אלינגטון, מלחין הג'אז הגדול, Take the A Train, קח את הרכבת A, מחולקות הרי לפי האותיות ומספרים, You must take the A Train to go to Sugar Hill in Harlem, זה הדרך הקלה ביותר להגיע ממקום למקום, וכשאלה פיג'רל שרה את השיר הזה, אתה חייב לעלות על הרכבת ו... ולהגיע בסופו של דבר להרלם באמצעות... הרכבת.
Go to Sugar Hill way up in Harlem. If you miss the A train, you'll find you've missed the quickest way to Harlem. Hurry, get on, now it's coming. Listen to those rails a-thrumming. All aboard, get on the A train. Soon you will be on Sugar Hill in Harlem.
אולי זו עוד סיבה להקים פה רשת של תחבורה ציבורית, השראה למלחינים, ליוצרים, אנשים מעריצים רכבות בקווים מסוימים.
כן.
מה היא לא תעשה כדי לא לשלם תמלוגים למישהו שיכתוב מילים לשיר?
לא, דיוקלטן קיבל את החלק שלו בעניין הזה, אין שום בעיה.
אוקיי.
אבל שאתם דיברתם באולפן גם על הפן האחר של תחבורה, שזה הנושא של זיהום האוויר.
כן.
אז זה לא דבר חדש. כבר בשנות ה-60 כותב הסטיריקון תום לרר, שהיה גם מתמטיקאי וגם סטיריקן, וגם כותב שירים שחלקם נשארו עד היום איתנו, הוא כותב על הבעיה של הפולושן, הזיהום. הוא אומר, פולושן, פולושן, wear a gas mask and veil, then you can breathe long as you don't inhale. זאת אומרת, צא לרחוב, אבל לנשום תוכל רק באמצעות מסכה. בוא נשמע אותו בעצמו, תום לרר שר, קטע מתוך שירו המפורסם פולושן. זה גם חלק מהבעיה של תחבורה ציבורית.
Just go out for a breath of air and you'll be ready for Medicare. The city streets are really quite a thrill. If the hoods don't get you, the monoxide will. Pollution, pollution, wear a gas mask and a veil. Then you can breathe long as you don't inhale. Lots of things there that you can drink. But stay away from the kitchen sink. Throw out your breakfast garbage. And I've got a hunch that the folks downstream will drink it for lunch. So go to the city, see the crazy people there, like lambs to the slaughter. They're drinking the water and breathing the air.
אז גם הזיהום זכה לי.
אגב, זה אחר שיר. נדמה לי שהיחידים שמחזירים אותנו אל המכונית עד עכשיו, היה לנו רכבל והיה לנו סוסים והיה לנו רכבות, היחידים שמחזירים אותנו למכונית האהובה הם הביטלס כמובן, כשהם שרים Baby you can drive my car, yes I'm gonna be a star, Baby you can drive my car and maybe I love you. זאת אומרת, היא אומרת לו, תסיע אותי במכונית ויכול להיות שזה מה שיגרום לאהבתנו לפרוח. אז גם זה יש לנו מתוך התקליט Rubber Soul של הביטלס מ-1965, Baby you can drive my car. סוף סוף הגענו חזרה למכונית האהובה.
כמובן שאנחנו קוראים לאהבת אנשים, גברים ונשים, מתוך כמובן אהבה לתחבורה ציבורית ולא למכונית פרטית. אנחנו מודים לי פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה במרכז עיניו. תודה רבה לך על השיחה.
תודה רבה.
תודה רבה. אנחנו חוזרים לפרופסור דוד מהלאל מהיחידה להנדסת תחבורה בטכניון. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו. השאלה שלי, שגם שאלתי אותך תוך כדי אחד השירים, היא מדוע אנשים כמוך או אנשים מקצועיים לא מייעצים למשרד התחבורה ומשפרים את המצב? ניכר שהידע קיים, הטכנולוגיה קיימת. איפה האנשים של משרד התחבורה? מי עובד שם?
זאת נקודת התורפה שגם מבקר המדינה עמד עליה, שמשרד התחבורה במהלך השנים הידלדל מכוח האדם שלו, מסתמך על גורמי חוץ.
למה?
אני רואה את זה בדיוק. למה? זה כנראה שאולי יותר זול, אולי, אני לא יודע מדוע.
זאת אומרת, מה, הם לא עובדים עם אנשים שכירים, אלא מעדיפים לעבוד
הם עם... הם מעדיפים לעבוד עם חברות חיצוניות, מבקר המדינה מטריע על זה, משום שאם לא יהיה במשרד התחבורה אנשי מקצוע שידעו לבקש את הדברים הנכונים מגורמי החוץ, אז למעשה אין לנו שום דבר. ובמשרד התחבורה התהליך הזה מאוד בולט, במשרד גדול עם הרבה אנשים, אני זוכר את זה בשנות ה-70 עם המחלקה הכלכלית שלו,
כן.
הוא הפך למשרד רזה מאוד, שמסתמך לחלוטין על גורמי חוץ בכל מה שעושה.
על הפניו זה נשמע שזו המגמה באופן כללי, נכון? במגזר הציבורי, כי יכול לעבוד עם פרילנסרים, אנשים שיעבדו בחוץ, לא כסחרים, אבל אתם מצביעים, אתה ומבקר המדינה מצביעים על כך שזה לא דבר חיובי בהכרח.
תראה, זה נכון גם להסתמך על גורמי חוץ, אבל הדגש הוא על גם. משום שאם אתה מסתמך רק על גורמי חוץ, כן. אתה לא יודע אפילו מה לבקש, ואתה לא יודע לבקר את העבודה שאתה מקבל מגורמי חוץ, ככה שללא גרעין קשה וגדול של אנשי מקצוע במשרד התחבורה, התוצאות שאנחנו רואים היום זה הפרי בדיוק.
סכם לנו את המצב כל כך גרוע פה, מבחינת אנחנו ממש דקה לסיום. האם המצב כל כך גרוע, או שתמיד הדוחות האלה, שאגב, אנחנו לא ממש יודעים מה המשמעות הפרקטית שלהם, אנחנו מבינים שכמה כותרות בעיתונים, וגם כלי לניגוח פוליטי, אם רוצים כמובן תלוי באיזה צד אתה נמצא. המצב באמת גרוע כשאנחנו קוראים דוח כזה?
המצב הוא לא גרוע. העניין הוא שהמצב יכול להיות הרבה יותר טוב, וזאת נקודת התורפה. של כל העניין הזה. אנחנו יכולים לחיות עם המצב הנוכחי, בגלל שכמו שאמרתי, הנזק הוא מצטבר, הנזק הוא לא מיידי, להוציא את נושא תאונות הדרכים של דאבוני, אולי גם התרגלנו אפילו לזה, יכול להיות אחרת לגמרי. ולשם אנחנו צריכים לתת את עינינו, ליצור מציאות לגמרי אחרת, שגם של תחבורה, גם של עירוניות, גם של בטיחות.
אתה באופן אישי יעצת למשרד התחבורה, נכון?
אני גם בהלך השנים יעצתי משרד התחבורה.
נו, ולא הקשיבו לך. נשמע שיש לך עצות טובות.
אתה יודע.
אתה עונה לי במימיקה, אבל לא מאוד הקשיבו לך. זאת אומרת, לעתים גם בוחרים למי להקשיב.
תראה, מקשיבים בדיוק למוזיקה שרוצים לשמוע. כמו שאנחנו בוחרים את המוזיקה שלנו.
נכון, השאלה אם זה באמת משקף את המציאות. אנחנו מודים מעומק הלב למי שהיה כאן שעתיים מרתקות, פרופסור דוד מהלאל, מהיחידה להנדסת תחבורה בטכניון ומרצה באוניברסיטת חיפה, בתחום תחבורה עירונית מקיימת. תודה רבה שהגעת לכאן בתחבורה ציבורית. תודה רבה לעורך רז חסון, המפיקות אלכסנדרה לויקר וליטליטי, אמירן על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישום מונחינה מכאן עודי.